ברוך הבא, יחיאל הררי.
עמרי, איזה כיף להיות כאן.
באהבה. מה איתך?
ברוך השם, נפלא.
כן? יופי. נראה טוב.
טוב, התחלת לספר לי על עצמך. אז מה, ממשיכים מכאן או שאני עכשיו המרואיין?
לא, לא, אני רוצה...
לנהל את העסק.
אני אגיד לך מה. הייתי לא מזמן, עשיתי הרצאה בתל אביב. יודע מה? עזוב את ההרצאה. העברתי איזושהי סדנה. 20 איש. 20 משתתפים. שאלתי מי כאן במערכת יחסים. עכשיו, אנשים נגיד מגילאים 20 עד 45. זה הגילאים. מי במערכת יחסים? אף אחד לא הרים את היד.
וואו.
כן.
וואו.
אף אחד.
איך אפשר?
אפילו לא אחד. ואני כזה, בראשית פרק ב', ועל כן יעזוב האיש את אביו ואימו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה הבסיס של הבסיס של הבסיס, זה אשכרה בפרק השני, בסיפור מקורות של העם שלנו. וכאילו הדבר הכי בסיסי, הוא הפך להיות אצלנו בתרבות הדבר הכי מורכב. כי אם אני שואל 20 איש עם מי במערכת יחסים ואף אחד לא מצביע, אז כנראה יש פה איזשהו משהו שאנחנו לא מצליחים להבין.
אני חושב שזה לא רק הדבר שזה מורכב, יש לזה גם את השכר הגבוה ביותר, גם היום זוגיות, וגם תמיד הייתה זוגיות הייתה דבר מורכב, אבל השכר של זוגיות טובה, של אהבה, זה לא רק שכר שאתה מקבל מזה שאתה יוצא מבית חזק ואוהב, זה היבט אחד. היבט הנוסף שבזוגיות אתה עובד על עצמך הכי הרבה. זאת אומרת, מימוש פוטנציאל, אתה יודע, וייעוד, אנשים חושבים איך אני מימש את הפוטנציאל שלי בעסקים, בקריירה, בלימודים, הרבה יותר נמוך מאשר בתוך מסגרת זוגית. כי שם אתה נדרש לתקן את הטבע שלך, להשתנות, להתגבר, להיות אדם אחר, לפרוץ רגע את גבולות האישיות שלך, להתגבר על חרדות, על עצבות, על אדם שהוא ביקורתי.
אולי בגלל זה זה יותר קשה, אולי בגלל זה זה לא מצליח, כי אנשים לא רוצים לעשות העבודה?
בוודאי, יותר קל לחיות עם עצמי, או עם חברים מהצבא.
כן.
כאילו ביחד, צולחים אחד לשני עם בת זוג, היא לא יכולה לקבל אותי רק מחזק את החוזקות שלי, או מציג את עצמי בצורה יפה. היא צריכה לקבל אותי אחד שיודע לרומם, יודע לראות אחרת, יודע לשנות זווית ראייה וגישה, ולא אחד שהוא רק תובע ומצפה. עיקר, זאת אומרת, זוגיות היא מיקרוקוסמוס של החיים. אתה בטח, העבודה שאתה עושה בזוגיות מהירה בך בכל ההיבטים האחרים בחיים. וככל שאתה עושה אותה יותר, אתה פתאום יוצא לחיים האחרים וביי. הצלחתי להתמודד עם הרגשות שלי, להשתנות, להתגבר.
אוקיי, אז בוא ננסה רגע להבין את המשבר הזה שהתרבות מציגה לנו. כי כתבתי על זה, משהו על זה שאחד משלושה זוגות מתגרשים.
סטטיסטיקה.
סטטיסטיקה, וקיבלתי איזושהי ביקורת, יש על זה הרבה ביקורת. כשאני מדבר על הדברים האלה, אני מקבל הרבה ביקורת, כי כאילו אנשים מרגישים, אנשים שהתגרשו מרגישים שאני מדבר עליהם.
שופט אותם, מאשים אותם, אתה לא יודע איך היה לי קשה.
כן, בדיוק, דברים כאלה. אז כאילו קיבלתי איזושהי ביקורת של למה זה כזה בעיה? ההפך, אני רואה בזה משהו טוב, שאנשים היום דווקא יותר בוחרים בחופש להם ומסכים להתגרש, ואני כזה לא יודע, את יכולה להסתכל על זה איך שאת רוצה, אבל זה שאחד לשלושה זוגות מתגרשים, לי זה מרגיש כמו איזשהו חולי של התרבות.
אני חושב שהשאלה היא טובה, זה לא שאלה שאפשר לנפנף אותה. השאלה, מה הבעיה עם גירושים? מה, נועדנו להיות עם בן זוג אחד כל החיים? זה לא נורמלי, זה פסיכי. השאלה יותר טובה היא, למה בכלל אני צריכה להתחתן? אני כבר בן 40 או בת 40. בוא נגיד, סידרתי את נושא הילדים, איכשהו, הסתדר, יש לי שני ילדים. למה אני צריכה להכניס את עצמי לתוך ברוך כזה, עם שותפות כלכלית, עם מישהו שאני צריכה להתפשר איתו ולהסתדר איתו? השאלה היא טובה. ויש כל מיני תשובות. הרי מה השאלה אומרת? מה התועלת הגדולה ביותר שעולה מתוך חיים זוגיים? זאת אומרת, מה אני מרוויח מזוגיות? אדם הוא לא פרייר. הוא רוצה, אם אני רוצה להיות במקום מסוים, אם אני עכשיו חושב על זוגיות, אני רוצה לקבל מהזוגיות יותר ממה שיש לי כרגע. כשאדם מתגרש, הוא חושב שבחוץ הוא יקבל יותר מה שיש לו כרגע. השאלה, מה אתה מקבל יותר בזוגיות? זו השאלה שצריך, אני חושב, ללטש קצת יותר ולתפוס אותה. ויש כמה תועלות לזוגיות. תועלות ארציות, כמו ביטחון כלכלי. יותר קל שניים כשהם מאמנים בית. תענוג, גשמי, אינטימיות. יש לך בן זוג, קבוע, זה תועלת מסוימת. ביטחון, חברה, מישהו לגדל איתו לילדים, משפחתיות, קהילה. אבל אלה תועלות
על הנייר.
למה הם הנייר? כי ברגע שמשהו אחד, אז מה, בן הזוג כבר לא מספיק יפה, אז אני לא אשאר איתו, אז הוא לא מרוויח מספיק, יש איזה משבר כלכלי, אז אני מחליף, אז הילדים כבר גדלו, אז נגמר, לפעמים חלק עונים לעצמם שכן. התועלת היא הרבה יותר גבוהה. הזוהר אומר, זה פודקאסט, יש בו יהדות, נכון? הזוהר אומר שרק בזוגיות אתה יכול להשיג שלמות. ושלמות שבאה לידי ביטוי בתענוג וחיבור. ומהי שלמות? שלמות, נבחן רגע מהי שלמות. שלמות, הרעיון שלה זה שאני לא צריך להיות בשום מקום אחר. המקום שבו אני אמצא, זה המקום הנכון עבורי. פה טוב לי, כמו קצת מישהו הזכיר מקודם שבת, פה, זה המקום שלי. אני שלם כאן, אבל אתה אף פעם לא יכול להיות שלם אם אתה לא מרגיש שאתה מתקדם קצת, ואתה, יש לך איזה משהו לשאוף אליו. לכן זוגיות צריכה להחזיק שני דברים. אחד, להביא לך שלמות, אבל גם תוך כדי שלמות התקדמות, שאתה מרגיש שמשהו נע, שאנחנו מתקדמים, שאני מתפתח, שאני צומח, זוגיות שלא מתפתחת, שלא מתחדשת, לא תוכל להצליח.
אוקיי, אז בוא...
אז רגע, התועלת, אני רק סוגר את הנקודה. מה התועלת הגדולה ביותר בזוגיות? שאתה יכול להביא למימוש הפוטנציאל שלך על ידי השגת שלמות. איך? זוגיות אתה לומד להיות נוכח. פה אתה, כאן, זה המקום. פה אני לומד לחיות. אתה לא יכול לחיות עם אשתך במה יהיה בעתיד. אתה לומד לחיות בהוויה, לחיות בכל רגע.
אין לך ברירה בעצם.
תחיה קדימה, תהיה בחרדות, הבית יתפרק. כן, תהיה בדיכאון, מה פספסת, הבית יתפרק. תהיה בתאהבות למשהו אחר, הבית יתפרק. כן. אבל זוגיות מלמדת אותך את זה.
היא דורשת ממך את זה, בעצם.
בול.
ואם לא תביא את זה, אז זה לא יעבוד.
הפסדת את המימוש פוטנציאל, אתה יכול לחיות ברגע.
אז בוא נחזור רגע לבסיס. איך אתה, לאן אתה לוקח את ה... בוא נחזור רגע להתחלה. בפרק א', אוקיי? הוא ברא את האדם.
שני תיאורי בריאת האדם. הרב סולובייצ'יק עושה מזה מתמים, שבעצם יוצאים שני סוגי... אבל אני תשאל את השאלה. לא, לא. לא אתחיל פה עם זה.
מעניין. קח את זה.
שבעצם שני בני אדם נולדים. אחד אדם, הוא קורא לזה איש האדר ואיש האמונה.
רגע, אתה מדבר עכשיו על פרק א'.
כן. אוקיי. פרק א' וב'. אחד שהוא נולד אחור וקדם צרטני, שהאדם נולד דבוק לאחורי בת הזוג, הם נולדו ביחד.
חצי זכר, חצי נקבה.
בדיוק, ואז מתרחש תהליך הנסירה, תהליך ההפרדה, שכל מהותו זה כדי שהאדם ילמד להסתובב לבת הזוג. זה התכלית. למה אתה דבוק לגב? כי בגב אני לא רואה אותה. זה נקרא יחסים של אחור באחור. כאילו יחסים שבעצם אנחנו לא מחוברים. מה המטרה שלך? ללמוד להסתובב, לראות בת זוג, לראות את הצרכים שלה. התחלת לדבר על אהבה, הרי אהבה זה כוח ההתפעלות שבנפש, שאני רוצה להתחבר, ואני רוצה לתת, ואני... אהבה לבד, אומר אדמור הזה כן, היא רק כנף אחת, היא תמיד תהיה חסרה. ביחד זה נקרא כנפיים, גדפים. בלי יראה, יראה זה שאני רואה את בן הזוג, שאני מבין אותו, שאני רואה את הקושי שלו, שאני לומד לקחת צעד אחד לאחור ולשתוק. וואו, כמה זה קשה. זה הרבה יותר קשה מאהבה. שאני יודע בכלל את מי אני אוהב. כאילו, אהבה, הדגש הוא עליי, אני אוהב, אני רוצה לתת. וביראה יש צעד לאחור. אז יש שני אנשים, יש אחד שרוצה לכבוש, לשלוט, להתקדם מעלה, כל הזמן לנוע קדימה, ויש בריאה אחרת של אדם שלומד רגע להקשיב, להתחבר, לסגת, להתקרבל, לקבל. וזה שתי תנועות נפשיות, שני סוגי בריאה, שאם אתה מביא אותם לתוך הזוגיות שלך, אתה בעצם יצרת, וזה קשה, כי תמיד אתה צריך לשבור צד אחד בעצמך. אם אתה אחד כזה שדוהר קדימה, אתה צריך ללמוד רגע, אתה לא הכל, אתה לא, ואם אתה אחד כזה שהוא אנמי, ולא נעים להגיד, לאף, אתה צריך ללמוד להסתער. ושני סוגי הבריאה, זה גם שני סוגים של רגשות שאתה מעורר בתוך עצמך, ושתי דרכים בעצם לייצר זוגיות אמיתית, כי זוגיות אמיתית היא תמיד ריקוד, זה תמיד, זה לא משהו סטטי, אתה כל הזמן צריך לעבוד עליו, כדי שכל פעם תביא את האיזון של הצד השני.
אז בעצם בפרק א', הוא נברא אדם, חצי זכר, חצי נקבה, אתה אומר, הם היו בעצם גב אל גב. ואז בפרק ב', מאיך שאני מבין את זה, אלוהים פתאום מבין, ופתאום זה מילה דרמטית, פתאום מבין שלא טוב להיות האדם לבדו. נכון? כאילו, זה לא משהו שהוא ידע לראות בפרק א', הוא פתאום מבין את זה, שלא טוב להיות האדם לבדו, ואז הוא ברא את האישה מתוך האדם. ועכשיו הם שתיים. בפרק א' הם היו אחד, זכר נקבה, בפרק ב' הם איש ואישה. זה מסתדר לך שהוא פתאום מבין?
אני לא יודע אם אפשר להגיד, זה תמיד שאלה עם דברים, אחת השאלות העמוקות. האם האדם יוצר שינוי בבריאה ולכן צריך לשנות את כל התכלית, או שזה היה מתוכנן מלכתחילה, האם זה bug או feature? זאת אומרת, האם מלכתחילה הוא רוצה שהאדם ילמד שלבד הוא לא יכול, ומה זאת אומרת לבד? הוא חייב רגע בת זוג כדי לפתח, כדי ללמוד, כדי לצמוח, כדי להתפתח. זה עבודה מתמדת, כדי לממש את הפוטנציאל שלו, כדי לגלות את הרגשות הנכונים, או שמלכתחילה הוא רוצה לברוא לנו שני סוגים. זאת אומרת, האדם הראשון, לפי התיאור הזה של הרב סולובייצ'יק, הוא אדם שעדיין קיים בטבע שלו, הוא אדם שהוא לבד, שהוא מסתער. אני לא צריך את, אני צריך את אשתי כדי לממש את מה שאני צריך, את האהבה שלי. אני רוצה, האהבה זה אני כדי את האינטימיות שלי, שעדיין צריך אותה. אני לא צריך אותה באמת. זאת אומרת, אני לבד גם בתוך מערכת יחסים. והאדם השני מבין שזה לא הוא, שיש משהו אחר. הנסיגה. לכן אני הדגשתי את שתי התנועות הללו. תנועה של השתלטות ושל תנועה קדימה ותנועה של נסיגה לאחור. ואני חושב שכאילו חלק מהתיאור, אתה יודע, יש כמה רבדים, אין אחד נכון, אחד לא. בקריאת התורה יש רבדים על רבדים, ומערכות פרשניות כאלה ואחרות, שכל רובד, ספרות הקבלה בכלל, מציגה כל רובד בעומק יותר, ועומק ועומק ועומק, ובסוף תמיד יורד לתכלס. אז אין אחד נכון, אחד לא. אני חושב שאתה מבין את התנועות הנפשיות, אתה מבין רגע, טוב, מה עולה מזה? מה נדרש ממני? למה אני חוזר על הקריאה הזאת כל שנה, כל הזמן?
אוקיי, אז בפרק ב'
אני לא לוקח אותך מחוץ לכיוון שרצית.
כן, כן, אנחנו צועדים, צועדים לאט לאט. בסופו של דבר, המקום שאני רוצה להבין אותו, זה למה העבודה הזאת כל כך קשה. בפרק ב' הם שניים, איש ואישה. ואז אלוהים בעצם שם להם את המפעל. על כן, אחרי שהוא ברא את האישה, הוא אמר, על כן, יעזוב האיש את אביו ואימו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. איזה רעיונות יש לך על, על הפסוק הזה?
אתה יודע, כשמתייחסים בדרך כלל לאב והם בחסידות ובקבלה, מתייחסים לשכל, לכוח החוכמה וכוח הבינה, שהם הכוחות המולידים. זאת אומרת, כשאתה עוזב את האב ואת האם, אתה עוזב את הכוחות השכליים שלך, שהם מכוונים אותך, ואתה עובר לכוחות הרגשיים יותר. לכן עיקר העבודה בתוך זוגיות היא רגשית. אתה עוזב בעצם, אתה לא באמת עוזב את ההורים שלך. ברור, מן הסתם. אתה עוזב רגע את ה... אתה אומר, מה העיקר בזוגיות? העיקר בזוגיות זה לא השכל. אתה לא מתחתן בגלל שאשתך באותה בעלתה, יש לה תפיסות פוליטיות דומות ואותה חוויה אינטלקטואלית. אתה מתקשר עם מישהו בגלל שנמשכת אליו. אתה יכול לבוא עם חנות מקולת של תביעות דרישות. זה לא מה שיוצר את הקשר האמיתי. מה שיוצר את הקשר האמיתי זה שאני מרגיש אהבה. מרגיש רצון להיות שם. שאלת למה העבודה הזוגית כל כך קשה? אולי רגע נתפוס את זה. כי יש לך שתי תנועות בנפש. שתי תנועות שהן הופכות את העבודה לקשה. והן הופכות את הקשר הזה של לעזוב את האב והם. אמרנו, אתה עוזב את השכל ומגיע לעולם הרגשי. העיקר בזוגיות זה רגשות. אני כועס, אני אוהב, אני חד, אני פה, אני שם, אני לא בא לי, אני חמרה לי, נפגעתי, אני כעוס, אני לא, אין חלוקת התפקידים שווה, אני נעלבתי וכו'. הכל רגשי. הרגש שם הבוער. עזבת את השכל, ולכן אתה עובר עכשיו לרגש. מה כל כך קשה שם? כי יש לך שתי תנועות בנפש, לכל אדם. תנועה אחת שאומרת, אני כל הזמן רוצה יותר. מה יותר? מה זה משנה מה יותר? אני רוצה יותר להתחתן, יותר כסף, יותר שיעריכו אותי, יותר כבוד. אדם רוצה יותר. בטבע שלו יש לו תנועה, ככה הוא דומה לבורא, שהוא רוצה יותר מהחיים, רוצה יותר מהעולם, הוא לא יכול להישאר במקום שלו. התנועה של יותר כל הזמן מניעה אותך קדימה. ואדם שלא רוצה יותר הוא אדם שחסר לו משהו, שהוא כאילו מסתפק ואז הוא קצת הופך להיות לאימך כזה. אז אתה כל הזמן חייב לדחוף יותר, בכל גיל, בכל מקום, בכל שלב, גם בזוגיות אתה רוצה יותר. למה מישהו מתחתן שאלת? כי הוא רוצה יותר. מה יותר? תענוג, אינטימיות, חיבור, כסף, ביטחון, מה שלא יהיה. ילדים, חינוך, המשכיות. הוא רוצה יותר. למה מישהו מתגרש?
רוצה יותר?
רוצה יותר. אותו דבר. הוא אומר ששם, מחוץ לזוגיות, אני אקבל יותר. מה יותר? שקט. כיף, אף אחד לא מלכלך לי את הבאג. מה שאתה לא סובל.
נראה לי באמת, זה הרגע שבו אנחנו מגיעים לנקודה. כי הרצון ליותר שקט הוא בעצם רצון ליותר שקט ממה? אני חושב שהוא רצון ליותר שקט מעצמי. כי בסופו של דבר, מה שאתה פוגש במערכת יחסים, זה מראה. שמנסה להראות לך.
תראה, זאת איזה יפה של הבעל שם טוב. אבל לא יודע, יכול להיות לך בן זוג שהוא מאפן לגמרי, מתלונן כל היום, כאוס ביקורתי, לא מראה לכלום. אני יש לי אישה מדהימה, אחי, ואני בן אדם, מה זה מאפן לחיות איתו? קם בבונגן, איזה מרם, כאילו מה, זה עונש מסכנה, כאילו, קשה. ולהפך, יכול להיות כל מיני סוגי אנשים, גם ההוא שהוא כזה, הוא גם בעצמו סובל. ויכול להיות תורת המראות, הרעיונות של המראות של הבעל שם טוב, נכונה דרגה מסוימת, הרבה פעמים תהיה מישהו שעכשיו סובל מדיכאון. קשה מאוד לחיות בזוגיות כזאת. מישהו שיש לו פזרן בצורה יצאת דופן, או קמצן בצורה יצאת דופן. קשה מאוד לך בצורה כזאת, אתה נחנק או מאבד את עונך, וקשה לך לבנות כלכלה ובית. זאת אומרת, זה לא בהכרח שזה מראה רגע לפנים שאתה מקבל. כן, יש לנו תנועה נוספת בנפש, שהיא התנועה שצריך לחזק. התנועה הנוספת היא לא יותר, פחות. הרי יש כוח מתוקן בנפש שאומר, איפה הכי טוב לי כשאני ברגע הזה, כשאני פה נוכח, כשאני לא צריך שום דבר, כשכאן יש לי את כל מה שאני צריך. עכשיו, אדם לא יכול לחיות או ביותר. אם הוא רק יותר, הוא רץ כל הזמן, אף פעם לא טוב לו. הוא בכל מקום מתלונן. ואם הוא רק מונח במקום שלו, הוא חסר, כי הוא חסר לו משהו. זוגיות טובה צריכה לאזן את שניהם. לכן זה קשה. כאילו להיות גם נוכח וגם לדחוף את הזוגיות קדימה, זה כל כך קשה. גם להיות עכשיו עם אשתי, שלא צריך שום דבר ולא מפריע לי שום תנועה אחרת, וגם מעריך אותה הכי הרבה, וגם ביחד מתקדמים קדימה ודוחפים קדימה. זה קשה. כשבא לו ביקורת, משפט, כשבא לו ביקורתי ומתלונן, הוא רוצה יותר. בית מסודר יותר, הוא רוצה יותר ניהול כלכלי, הוא רוצה, לא, מה זה משנה, הוא רוצה יותר. הוא צריך ללמוד, להפסיק עם היותר, להרגיע אותו יותר, אבל בכל זאת גם היא צריכה ללמוד קצת יותר. קצת טיפה יותר לנהל, קצת יותר לדחוף קדימה. שם מגיע האיזון.
אבל האם זה באמת מה שהוא רוצה, או שמתחת לפני השטח מה שהוא רוצה, זה שהיא תראה אותו? בסוף, על מה המחלוקות? כאילו, בסופו של דבר, אני חושב, בתוך מערכת יחסים, כל צד מרגיש שהצד השני לא רואה אותו. עכשיו, כאילו, ולזה אני מתכוון שאני אומר מרה. מתכוון בעצם שעכשיו יש לך בן אדם בתוך הבית, שאתה ישן איתו, ואתה אמור לאהוב אותו, אבל בעצם כל צד וצד שלו, הוא מראה לך, הוא מנסה להראות לך את הפצע הזה של לא רואים אותי.
אני חושב שזה שקר שאנשים מספרים לעצמם, שאתה רוצה שהיא תראה אותך. אתה רוצה לשלוט. אתה רוצה איך שאני מחנך את הילדים, זה מה שיתקבל. אתה לא רואה אותי. אתה רוצה שיחנכו כמוך, שילך כמוך. אני, נגיד, נוטה יותר לשליטה בעניינים הכספיים. רוצה שהיא תנהג בדיוק כמוני. אני רוצה לשלוט בה, איך שמישהו מתנהג, איך שהוא חושב, איך שהוא פועל, שילך בדרך שלי. ואני מלביש את זה בהמתלה שהיא מניפולציה רגשית. בוא תראה אותי. מה זה בוא תראה אותי? אתה לא יכול לבנות הציפיות שלך על מישהו אחר. אתה צריך להבין שזוגיות זה לא אתה שולט במישהו אחר, זה לא אתה מנווט אותו, זה לא ג'ויסטיק, זה לא הולך כמו שאתה רוצה. זה חלק מהעניין, וזה הברכה הגדולה. זו המתנה הגדולה שאתה מקבל, כי באמצעות זה אתה יודע גם תקן את המידות שלך, ולשנות את המידות שלך, ולהגיד, נגיד, נלך על הדוגמה של לוקה בדן, והיא יותר פרי סטייל כזה, ובזבזנית וזה. זה התיקון שלו, מזה הוא לומד וצומח. אבל כשהוא רוצה שהיא תראה אותו, מה הוא רוצה? רוצה שהיא תהיה כמוהו, רוצה לשלוט בה.
כן.
זה עבודה בהם, מה זה לראות אותי? אתה רואה, אתה רואה את המישהו אחר.
אני אגיד לך מה היה לי עם בת זוג שלי.
רגע, אתה נשוי?
במערכת, אני במורסים.
מורסים זה מילה חדשה, לא? יש בתורה מורסים, אבל...
וואלה.
כן, אבל...
כן, כאילו אנחנו...
אז יאללה, בהצלחה.
מה התייחסים? כבר 4 שנים.
נו, קדימה, אחי. לחיים, זה אתגור עניין.
לגמרי. אבל היינו בסופר שבוע שעבר.
והתחילה...
היא, 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 היא מאוד, 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 הכל אצלה מאוד, היא כזה טובה בהכל, והכל צריך להיות מאוד מוצלח ומאוד ברור ומאוד פרפקט. ואני יותר פרי סטייל. אנחנו בסופר, בנתניה, ולקחתי את הבטטות ואת, ואת התפוחי אדמה באותה שקית. ואז הגענו לקופה, ואז הקופאית... כאילו כבר פיתחנו איתה איזושהי מערכת יחסים עם הקופאית, והיא כזה פתאום אמרה, אבל היא כאילו התבאסה עלינו שהבאנו את זה באותה שקית. אמרו, פעם באה, תפצלו את זה. ואז בת זוג שלי ישר, דני, ישר כזה, זה הוא. ואז אחרי זה הגענו הביתה וישבנו, וכזה אמרתי לה, את יודעת שנראה לי, עכשיו הבנתי, שהסיבה שאת בחרת אותי, הסיבה שאת התאהבת בי, הסיבה שהגוף שלך בחר אותי, בעצם מה זה התאהבות? התאהבות זה משהו שהגוף מייצר בתוך עצמו. היא בחרה אותי, הגוף בחר אותי. הסיבה שאת בחרת אותי, זה כדי שאני אביא לך את הטעויות האלה. כדי שאת תוכלי להתחיל סוף סוף להתמודד עם טעויות, כי את לא טועה אף פעם. אבל עכשיו כשאנחנו אחד, כשאנחנו מנסים להיות אחד, זה בעצם האחדות, כאילו. הטעויות שלי הם שלך. אז עכשיו, אם את לא תגידי לישר, זהו, זה לא אני, ואת הסכימי לקבל את זה ולהתמודד עם זה, בעצם קיבלת את המתנה שאני מנסה לתת לך.
אני יכול להתערב איתך, להתערב. אני יכול לחזות, אם אני חוזה עתידות, ש-99% מהמריבות העתידיות שלכם יהיו סביב שתי התנועות הללו בנפש. שאצלך זה יותר מים, שזה יותר הרחבה, ותנועה כזאת שהיא פחות קפדנית ומדוקדקת, ואצלה זה תנועה יותר מדויקת, זה יותר אש, ככה זה נקרא. וזה עיקר האתגר, ממש תיארת את זה נכון, זה עיקר האתגר העבודה.
אז מה העבודה בעצם?
העבודה בשני היבטים, זה בכלל העבודה של המידות, של הרגשות. העבודה על העולם הרגשי שלי מתמצאת בשני היבטים. אחד, באופן כללי להיות מסוגל להכווין ולשלוט במידות שלי. המידות הן כוח מאוד חשוב, הן הכוח שמניע אותי ומחבר אותי. התחתנתי בשביל הרגשות, שידחוף אותי קדימה, יחבר אותי לאשתי, שאני ידע לאהוב, אבל גם ידע שיהיה לי תנועה של נסיגה לאחור. זאת אומרת, העבודה היא לקחת את הרגשות, ולדעת להחליש אותם, כדי שיתגלו במידה הנכונה, במקום הנכון ובעוצמה הנכונה, ובכיוון הנכון. כי אם מישהו למשל שהוא מאוד קפדן, קפדנות זה דבר, תכונה מאוד טובה, אם אתה כותב ספר, או אם אתה מנהל בנק, או אם אתה עוסק בכל מה שדורש קפדנות, תנועה קצת בעייתית, בתוך מערכת יחסים זוגית, כי אתה מצפה שהבית יהיה כל מה מתוקתק, ואז, ובהתחלת המשבר ראשון, אתה פתאום מתפרץ, וקשה מאוד לגדל ככה ילדים, ולקבל את הבן זוג, ולראות אותו, העבודה שלך לנסות, עכשיו, הביאו לך את זה לפנים, זהו, אין לך לאן לברוח, כמו שאמרנו קודם. עכשיו אתה צריך ללמוד להחליש טיפה את, את הכוח הזה בנפש, לכוון אותו, להשתמש בו נכון למקומות שלך, תכלית העבודה. האמת שעל פי יהדות, זה תכלית הקיום. זאת אומרת, בשביל זה באת לעולם. כי אם אפשר רגע, כמה בורא אפשר להכניס בפודקאסט שלך?
חופשי.
אוקיי. כי הרי מה הבורא אומר בעצם? בשביל מה?
אגב, בוא נפתח סוגריים. יש, אני קורא לו אלוהים. אני מכיר הרבה, יש בקהילה הרוחנית בתל אביב, למשל, הם נזרים מלהשתמש במילה אלוהים, והם יותר קוראים לו הבורא. ככה הם יותר נוח להם כאילו להגיד הבורא. אני כאילו אלוהים.
טוב, אני אגיד רגע משהו על זה בספרות הקבלה והחסידות. אלוקים זה שם של מידת הצמצום, מידת הדין. הקדוש ברור, שם יהודה ווי, השם שלא הוגים אפילו את שמו, זה השם של, נקביל את זה למקור האור. זה כמו רמזור, שיש בו מקור אור ויש בו גילויים שונים של אדם ירוק, אדום, צהוב, נכון? אז השם של יהודה ווי, שאנחנו קוראים לו שם עדנות, קוראים לו בתפילה וכולי, הוא השם הגבוה והנשגב, ושם אלוקים זה שם הצמצום, זה כאילו הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו. אז אתה נכון שבשימוש רווח אפשר להגיד המילה אלוקים על כל דבר, ולמה אלוקים כאילו מצמצמת אותו. והבורא זה כאילו, תפסתי את שני ההיבטים ביחד, כאילו בצורה שהיא לא מחייבת, וגם, אתה יודע, הרבה פעמים להגיד אלוקים, אתה לא רוצה לשאת את שם השם לשווא, ויש כל מיני דעות לגבי, אז זה פותר אותך מזה. אז יכול להיות שיש קהילות שמשתמשות בזה בשביל, כאילו, תשטש, אבל אנחנו בשביל, אני לא חושב שמישהו חושד בי שאני מתשטש את ה...
כן. לא, 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 לא חשדתי בך. רק סתם, סתם הייתה אנקדוטה.
אז רגע, איפה היינו? היינו ב... למה הקדוש ברוך הוא יצר בך את זה?
כן.
הרי למה? זה לא סתם. התחלת עם ספר בראשית. הרי יש פה מכניזם מסוים. הוא רוצה משהו מזה. למה הוא ברא בך רגשות שיכולים להתגלות בצורה לא רצויה, והם יהיו הדבר שהכי מפריד בינך ובין אשתך, והם יהיו הדבר שהכי מחבר בינך ובין אשתך. אתה מתחתן בגלל אהבה, אתה מתגרש בגלל שאתה מפסיק לאהוב. אתה נפרד בגלל זה. זאת אומרת, זה האבן נגף הכי מרכזית שיש. למה? למה הוא עושה את זה ככה? רגשות זה בעצם השפלה של הנפש. הם מורידים אותך למטה. הם מחייבים אותך בשכל, אמרנו אבי ואמו, אדם מבין משהו. רגשות דוחפים אותי לחיבור. מוציאים אותי מעצמי. אני חייב לפעול, אני חייב לעשות משהו בתוך ה... כאילו להתקשר למישהו. אני אוהב, אני רוצה לתת לו, אני רוצה... כל פעם שמישהו מרגיש, הוא יוצר שייכות. זה מעניין אותי. זה חשוב לי. מתקשר אליו. כל פעם שמישהו מרגיש... הוא כאילו, הוא מרגיש והוא מתחבר למישהו אחר, הוא מגלה את הבורא בתוך העולם. למה הוא מגלה את הבורא בתוך העולם? כי יוצר עכשיו חיבור. בלי רגשות, נהייתי שקוע בעצמי. מבין רעיונות, לא מחובר לאף אחד. מה עושים, מה עושה לי הרגש? מחבר אותי, קושר אותי. לכן ואהבת לך כמוך, זה כל התורה כולה. כשאתה אוהב, ועל אחת כמה תשתך, כשאתה אוהב מישהו, אתה מתחבר אליו. כשעכשיו אתה ברגשות לא רצויים, קפדה, כעס, עצבות, חרדה, מה קורה לי בעצבות? אני לא יכול לבוא היום לפודקאסט. מה קורה לי בכעס? לא יכול לראות אותך, מבטל את הקיום שלך. מה קורה לי בחרדה? אני לא יכול להיות כאן, אני חושב מה יהיה. כל פעם שמתגלה רגש לא רצוי, שהמהות שלו זה רגש שהעיר בעוצמה גדולה מדי, לא היה מכוון, לא נשלט, לא עשינו את עבודת תיקון המידות, כאילו גרשתי את הבורא מעולמו. ולכן זה העניין של יהדות. לכן זוגיות זה העניין של יהדות ושל גדולי המחשבה היהודית. לכן זה המשל הכי טוב לקשר עם הבורא. כל פעם שהצלחתי להתגבר, נוצרה אחדות עכשיו בתוך הקשר, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. כאילו, הקדוש ברוך הוא שוכן פה עכשיו. יש פה חיבור שגילה אחדות יוצא דופן. אחדות זה הדבר הכי מתוק שיש, אלא מה, אתה יודע, אור של היותר נקרא אורו דה טו. זה אור מאוד גדול שמושך אותך אליו ובא לך להתחבר. כאילו יש משהו שם, אתה הולך בחוף הים, אתה מסתכל, אור דה טו, זה לא אמיתי. זה לא שלך. זה לא מוביל לתיקון. אורו דה תיקון אומרת, רגשות שמתגלים בצורה מתוקנת, עם אחריות הדדית, עם מחויבות, הם רואות הרבה יותר חלשים, אבל בתוך כלי. הם יוצרים הרבה יותר מנגינה נעימה. עכשיו, הבעיה של אורות מתוקנים, של קשר מתוקן, אתה מדבר על קשר, נגיד, כך זוג, שיש להם 30 שנה ביחד, וחמישה ילדים, והכל מסודר. מה הבעיה הגדולה של הקשר הזה? שזה יכול להיות משעמם. שאין את האקשן.
אין דופמין.
אין דופמין, אין את הלהבה, בולד, לא בוער. אתה צריך ללמוד להיות בוער. אתה צריך ללמוד להכניס את היותר בתוך המערכת של התיקון. בתוך הקשר הזה. אתה צריך להכניס עכשיו התלהבות ותשוקה. ואם לא תכניס, לא תתגרשו אולי, אבל זה יהיה... איבדת את הלאט. לכן כל הזמן אתה צריך לשחק עם הכוחות הללו שמושכים אותך יותר, אורות דתו ואורות דתיקון. אורות דתו לבד יפרקו אותך. יובילו אותך לגור לבד בבית עם כל הבעיות הנפשיות שאתה רוצה. אורות דתיקון, אתה יודע, אי אפשר להאשים את הדופמין בשום דבר, זה הכל ממך. דופמין זה רק הורמון שמשתחרר ברגע שאתה חושב נכון או לא נכון. ברגע שאתה עושה את אורות דתיקון, הם התיישבות, הם נוכחות, הם להיות ברגע. עכשיו אתה צריך לשלב בין זה. גם להיות כאן וגם לרצות יותר. גם לדחוף, לחדש את הזוגיות שלי כל הזמן, בן זוג שמתחדש כל הזמן בזוגיות, שמביא עוד אור ועוד תוכן, וואו, זה כיף. אבל אם הוא מביא את זה בלי כלי, אור חזק מדי, הזוגיות לא מחזיקה מעמד.
כשאתה אומר כלי, אתה מכוון הכלי של הזוגיות?
הכלי של... עכשיו חזרת עם רעיון נפלא, אמרת לפני שנתיים יהדות. אם אתה בא עם זה לאשתך, אשתך בקרוב, בעזרת השם, והיא לא מוכנה עדיין לשמוע, והיא לא כלי לזה, אז אתה כאילו יורה, והיא, מה? לא, לא מתאים, אין לי כלי לאור שלך. באת לי עם רעיון נחמד, בוא, כאילו, מה? אתה חייב ליצור כלי, וכלי יוצרים בהדרגה, וכלי יוצרים על ידי אהבה, וכלי יוצרים על ידי ביטחון, ואמינות, ונאמנות, ומה זה אמון? אני סומך עליך גם בלי לבדוק. שאני יודע שאתה תעשה מה שצריך גם בלי לבדוק. ולכן אני חושב שהאתגר הגדול ביותר בזוגיות, נקרא בשפת החסידות, זה אורות דתו בכלים דתיקון. להביא עוד אור. ענת, איזה רע! בואו נוריד את זה עכשיו, בואו ביחד נבנה את זה נכון, ברוגע. כאילו, לקחת את האורות הגבוהים, להכניס אותם בתוך כלים.
עמדתי על זה עכשיו משהו מגניב, שאלוהים לא יכול לברוא חושך. כי הוא אור.
אבל כמה דיונים יש על זה במה.
אז בוא נראה כאילו לאן זה ייקח אותך. הוא אור אינסופי, נכון? הוא לא יכול לברוא חושך. אין דבר כזה ויהי חושך. יש ויהי אור. אז נשאלת השאלה, מה זה המכת חושך? המכה התשיעית. זה המכה אחת לפני המכה הכי קשה. מה קרה שם? הרי או חושך הוא לא יכול לברוא, אז מה הוא ברא שם? ומה שהבנתי זה שמח שאני מבין את זה, כאילו היום, זה שהוא לא ברא שם חושך. הוא פשוט העלה בעוד 10 דרגות את עוצמת האור. והמצרים לא היו להם את הכלים לשאת את האור הזה, וכשאין לך כלים לשאת אור, זה מרגיש כמו חושך. וכתוב שהרי במושבתם של בני ישראל היה אור. כי אלוהים כנראה הבין שלבני ישראל היו כלים יותר חזקים לשאת את האור הזה. אז אצלם היה אור ואצלם היה חושך, כי לא היה להם כלים לשאת את האור.
תשמע, זה בול. קוראים לזה בשפת הקבלה בוצינה דקרדוניטה. בוצינה דקרדוניטה, נר של חושך. נר של חושך זה כמו זרקור שהוא כל כך חזק שהוא מסנבר אותך. ובגלל שהוא מסנבר אותך, אתה לא יכול לראות את האור. אתה הכל חושך עבורך. זה לכן לפעמים הבורא מאיר בהערה כל כך חזקה, שזה נראה לך עכשיו שזה חושך מוחלט, ואתה צריך קצת להסתיר את זה. לכן אומרים בתפילה גם מגן אברהם. אברהם זה מידת החסד. אנחנו מודים לו שהוא מגן, קצת מצמצם לנו את מידת החסד. קצת מסתיר אותה, שהיא לא כל כך עוצמתית, שאנחנו לא רואים אותה בכזה... זה הנקודה. אומר את זה אדמור פיאסצנה, בשואה, על בוצינה דקרדוניטה, שאנחנו עכשיו... מכיר אותו קצת? אוי, אתה חייב לקרוא כמה מהספרים שלו, פשוט נפלא. הוא היה אדמור חסידי, שהיו לו מאות תלמידים, מאוד ייחודי, עוסק הרבה במחשבה, וכאילו מדריך עצום, והוא היה בגטו ורשה, כל ליל שבת היה נושא דרשה. לכל התלמידים שלו, והיה מעלה אותה לכתב, ואחרי בתשין ג' 1942, הרי בחודשיים וחצי נרצחו 450 אלף יהודים בגטו ורשה, באקציות לטרבלינקה. הוא ניצל, הוא יצא מהם, אבל בין האקציות לטרבלינקה למרד וגטו ורשה, הוא לקח את כל הכתבים שלו, שם אותם בתוך קד חלב, התמיד קד החלב באדמה והחביא אותו. ואחרי זה רצחו אותו בלדעתי ג' מרחשוון, תשין ג', טוב, קיבלנו סיפור על אדמור פיאסצנה. ומצאו את קד החלב באדמה אחרי 1957, איזה נציג של הסוכנות, עם כל הכתבים שבו, שבו הוא מבקש שילמדו בכתבים שלו, וזה עדות אמונית לוורטים תורניים בשואה, כאילו לוקח פרשת שבוע, בלי כתבים, מלמד את החסידים שלו, שבורים, כואבים, בתוך גטו ורשה, איך צריך להסתכל על המציאות. ואחד הנושאים שהוא עושה כשם, זה בוצינה דקרדוניטה, נר של חושך. כאילו, איך זה עכשיו אנחנו, איך המציאות, אם אנחנו מאמינים שזה מציאות של בורא טוב ומטיב בכל, איך קורה מה שאנחנו חווים פה כרגע? כאילו, איך קורה, אתה יודע, אנחנו אומרים השואה, זה כאילו, כאילו, בתוך השואה, הוא בתוך ה... איך זה קורה עכשיו? הוא מסביר לחסידים שלו, איך זה קורה. אז זה קצת ההסבר שאתה...
וואלה, קטע.
כי איך זה יכול להיות שהטוב שרוצה להטיב, יוצר כזה רע וחושך.
כי ה... מאיך שאני מבין את זה, כאילו המהלך השני של זה, שזה גם אין להם את הכלים בשביל לסט את האור, אז זה מרגיש כמו חושך, אבל כאילו הצעד השני של זה, זה שזו המכה התשיעית הכי קשה. כי כתוב, לא ראו איש את אחיו. אז כשיש כל כך הרבה אור שאין לך כלי לסט, אז בעצם המשמעות של זה בפועל, זה שאתה לא רואה את אח שלך. אתה רואה רק את עצמך.
מול.
וזה המכה, ומה המכה הבאה?
בכורות.
ואני חושב שזה מה שקרה לנו. זה מה שקרה לנו בכל השנה הזאת, לפני המלחמה, שהשיא של זה היה בתפילה בדיזינגוף. לא ראינו אחד את השני. הגיע המכת בכורות.
אין לי אלא להסכים שזה אחד הסיבות המרכזיות לכל חורבן, כל... גם לא צריך להיות אמוני בשביל זה. אתה רואה שחורבן, מוליד, אמר את זה נסראללה. אתה חורבן, מעורר את האויבים שלך בחוץ, בפנים. אחדות מולידה חיבור, אחדות, אתה יודע, אחדות מצליחה בעולם הכלכלי. אחדות בכל היבט שהוא, כשיש אחדות ומישהו מתגבר על האגו שלו, כדי שתהיה אחדות, מתגבר על האישות שלו, מרוויחים יותר בכל תחום.
שבעצם האחדות זה לראות את הצד השני.
כן, זה לא לוותר על העמדות שלך, לראות אותו, להבין אותו, לקבל אותו.
זהו, זה מהמכת שיט, זה מה שאני מבין, שבעצם אחדות זה לראות את הצד, את הבן אדם השני.
בול.
וזה גם אהבה, לא?
הרי הם נקראים, גדפין אמרנו, אהבה ויראה. זה לא אהבה, זה הצד השני שחייב להיות. אהבה, יש בלשון אדמור הזה, כן, אהבה לא נכונה נקראת דמיונות שווא. זה אהבה שחסר בה יראה. אהבה שהיא דמיונות שווא, אין בה שייכות אמיתית. אתה אוהב, בגלל שבך יש את כוח האוהב בנפש. אתה רוצה לאהוב. אבל אמרנו קודם, אתה לא רואה את מי אתה אוהב. אתה כאילו...
זה אולי התאהבות יותר, לא?
זה אהבה. אהבה היא כוח, אתה מתפעל, בא לך, אבל אתה בכלל, כמו שמתאהב, אתה יודע, לפעמים אתה רואה, מתאהבים באיזה שחקן בטלוויזיה, או באיזה כוכב יוטיוב, אני יודע, אתה לא מכיר אותו בכלל, איך אתה מתאהב בו, אתה לא יודע במה אתה מתאהב בכלל. אתה לא יודע איזה מאבקי נפש יש לו, איזה קשיים, מה תכונות האופי שלו. יראה זה שאני באמת נסוג לאחר, ביראה יש דרגות. יש יראה שמשמעותה הנמוכה ביותר, זה פחד. יראת חטא. מפחד מה יקרה לי. אני עושה לאשתי, כי אוי ואבוי לא תצעק עליי. יש יראה יותר נמוכה שהיא כבוד, שאני מכבד אותה. כאילו אני אומר, או, זה אשתי, אני מכבד אותה, ולכן אני נסוג לאחור. כל פעם שאתה מכבד, אתה נסוג לאחור. אתה רוצה כבוד, אתה משתלט על הבית, על הזירה, על הכל. שירה יותר גבוהה, שאני באמת רואה מי היא. זאת אומרת, שאני עכשיו לא העניין פה. אני רואה שעכשיו היא עושה סדנה, היא עובד, היא... מי היא אני רואה. זאת אומרת, אני לא שואל את עצמי, מה אני מקבל ממנה בכלל. ואז כשאתה רואה מי היא, בלי לשאול מה אני מקבל מזה, אתה באמת רואה את האדם, עם התכונות שלו, עם היכולות שלו, עם היתרונות שלו. שם, אומר אדמור הזקן בתניה, בפרק מ"א, אם אתה שואל מה יותר חשוב, אהבה או יראה? מה יותר חשוב?
ביחד, שניהם.
יראה. אל תתחכם, יראה. כי יראה מובילה לאהבה.
כן, אבל עכשיו, לפי מה שאתה אומר, אני מבין שזה לא שאתה לא מקבל, זה מה שאתה מקבל ממנה. אתה מקבל ממנה את המקום לראות אותה.
אה, יפה.
זה בעצם, זה אני חושב בעצם מערכת יחסים. מגיע לך מישהו לחיים שכל מה שהוא מבקש ממך, בלי שהוא מבקש, אלא כל מה שהמציאות כרגע מבקש ממך, זה אני בא אליך עם מתנה. אני באתי אליך לחיים כדי לתת לך את המקום, לראות בן אדם אחר שהוא לא אתה.
יפה.
מתנה.
עכשיו, תוריד את זה למטה, כמה זה קשה.
הכי קשה, זה כל המסע הרוחני, לא?
בדיוק, בדיוק, קשה. לא יודע אם...
לצאת מעצמי ולראות בן אדם אחר, זה כל הדבר.
בדיוק. לראות ולא לשאול רק מה אני מקבל ממנו, אלא לראות אותו רגע.
רק לראות אותו.
וואו, כמה זה קשה.
מה זה? זה יכול להיות 10 שנים של עבודה. 10 שנים, סתם, זורק.
לא נגמר.
חיים שלמים.
לא יש תפיסה חינוכית שונה משלי. לכי, לא תתעצבני מזה שהוא חושב אחרת בתחום החינוך. לכי, לא תתעצבן אחרת שהיא חושבת אחרת על הוצאות הבית. או שהיא מנהלת את זה אחרת. או ש... עכשיו, לאט לאט, כשאתה רואה מישהו, אתה נוצר מזיגה, ואתם הופכים להיות אחד. אתה יש, אפשר להוסיף לזה עוד איזה רובד. אדמור הזה כן קורא לזה החותם המתהפך. אתה יודע, החותם המתהפך זה כשאתה חותם משהו, אז בצד אחד של החותם, כל הבליטות או כל התבליט שבצד אחד, הופך להיות שקע בצד השני ולהפך. זאת אומרת, למה זה החותם המתהפך? כי זה סוג של ריקוד, שהולך גם עם הקדוש ברוך הוא, יראה ואהבה. כשאני נסוג לאחור, אז זה הופך להיות דומיננטי. כשאתה כאילו, רגע, אתה אני מהירה, אז אשתי עכשיו עם... היא במרכז, היא דומיננטית, היא ארץ שרים וגבעות, למטר השמיים, תשתי מים, ככה כתוב בפרשת עקב. זאת אומרת, כשיש ארץ, ערים וגבעות, כשיש מישהו שהוא בא לירה, אז מה יש בצד השני? פתאום יש נסיגה לאחור, אני מקשיב, אני שומע. וכשאני עכשיו דומיננטי, אז היא נסוגה לאחור. וכשיש את הריקוד הזה, למטר השמיים, תשתי מים, יורד מים, יורד שפע. כשבני זוג מצליחים בזה, זאת, אמרנו שזה בכל תחום בחיים. אתה מצליח להתגבר על האגו ולראות מישהו אחר, אתה קולט רעיונות, אתה צומח, אתה יוצר עסקים, אתה מבין מה הצור של בני אדם, אתה פתאום יוצא מעצמך. כמו בעל מסעדה, הוא מקשיב ללקוחות שלו, הוא יודע איך צריכה לראות המנה. שהוא, אני, אבל אם אתה, אני צודק, הוא לא יצמח לשום מקום. וכשאתה עושה את זה באמת, יורד גשם, מגיע שפע לעולם. זאת אומרת, התועלת הגדולה ביותר בסוף מגיע שפע. למה זה קשה? אולי צריך לדקור את הנקודה, למה זה קשה?
אני חושב שזה בסוף הנקודה, כי בסוף אתה רואה את הסטטיסטיקה. קודם כל, אני חושב שזה גם כי אנשים לא מבינים שזאת המתנה בעצם. זה קודם כל. אנשים נכנסים לתוך מערכת יחסים ולנישואים ומתחילים ובונים משפחה, בלי שהם מבינים שבעצם המתנה היא שאתה מקבל מבן אדם אחר את ההזדמנות לראות בן אדם אחר. זה קודם כל. אז כאילו, אם אתה לא מבין את זה, אז אין סיכוי שזה יעבוד. עכשיו, גם אם אתה מבין את זה, אז השאלה, למה זה כל כך קשה?
יש לי תשובה, לא יודע אם תקבל, כי למה? כי לא בא לי לראות אף אחד חוץ מאת עצמי. מה זאת אומרת למה? כי כדי לראות אותך, אני צריך לוותר על עצמי, אני צריך לקבל את הדעה שלך, לשתוק, אני צריך לראות, אולי מישהו אחר צודק, אולי מישהו אחר יש לו רעיון יותר טוב משל עצמי, אולי עכשיו לא רק אני אדבר על עצמי, אולי לא דברים יותר, אולי אני אהיה עם מטבח מלוכלך עכשיו, אולי יעלה לנו יותר כסף, אולי כל הדברים, אני צריך לוותר על עצמי, לוותר על עצמי זה קשה, אתה יודע איזה מחיר זה לוותר על עצמי, דיכאון. דורש ממני לוותר על עצמי. פיתרת על עצמך, נגמר הדיכאון ברגע. כל דיכאון. קשה. מה איתי? איך אני לא משפיע?
תסביר קצת יותר את הנקודה הזאת.
של דיכאון?
כן.
הרי מאיפה נובע דיכאון? דיכאון בנפש נובע ממקום מאוד גבוה, שאדם רוצה להשפיע, רוצה להביא אור לעולם, הוא יודע שהוא מיוחד, הוא יודע שיש לו מה לתת. וככל שמדברים איתו יותר על ייעוד, ושהוא מוצלח, ושהוא מוכשר, ושהוא יפה, הוא אומר, רגע, אני צריך להיות שם, ביותר. אז הוא רוצה יותר. אז איך זה שיכול להיות שיש לי רק 200 לייקים בפייסבוק או באינסטגרם, או איך זה יכול להיות שאני לא מספיק מפורסם ולא מספיק מערכים אותי? אני רוצה שם. עכשיו, הוא מרגיש שהוא לא מצליח להביא את המסר שלו, שלא מקשיבים לו, או שלא מצליח להשפיע מספיק. ומה קורה לו? הוא מתחיל להיכנס לוואו, אז אולי אני לא מספיק טוב. אז איך זה יכול להיות שהעולם לא שומע אותי? איך זה יכול להיות שהעולם לא מקבל אותי? אבל האמת הוא כאילו הוא רוצה להשפיע. האמת שהוא משקר לעצמו. כי מה הוא רוצה באמת?
קבל.
הוא לא רוצה לראות אף אחד אחר.
רוצה לייקים.
רוצה לייקים, רוצה חיבוקים, רוצה שתעריך אותי, רוצה שתגיד לי כמה אני טוב. הוא לא באמת להשפיע, זה להעביר משהו למישהו אחר, תצרח מכאן. לא אכפת לי אם יש פה 2,000 איש או 200, אני באתי לדבר איתך. עכשיו, מזה יצא טוב. אני רוצה כמה, אני אשמח שיהיה 200,000 צפיות, אבל באתי קודם כל לפה, אני פה, לא משנה מה הלאה, אין לזה מחיר. אחרי זה נהיה שם נהיה. עכשיו, כשאני רוצה לקבל, בלבלתי את כל העסק, כי אני בעצם לא רואה אף אחד אחר. והראיה, אתה מדבר עם מישהו עם דיכאון, הוא מדבר רק על עצמו. ועוד על עצמו, כן. ועוד על עצמו, אתה אומר לו, בואו, רגע, לא, ועוד על עצמו, ועוד על עצמו. יש אנשים שדווקא מרוכזים בעצמם, ואין להם דיכאון, הם יפכו את כולם בעלי דיכאון, הם לא היו בדיכאון, אבל הם מעצבנים באופן אחר, כי הם כאילו כל כך מרוכזים בעצמם, לא מצליחים לראות כלום, וכל הקטנות, הסיפור שלהם זה הקטנות של החיים, אז גם קשה להם לראות, כן. ולצאת מעצמם.
משהו קורבני כזה קצת.
קורבני, וזה בלתי נסבל להיות עם אדם כזה, למה? כי הוא כל הזמן מדבר, הוא לא מעניין. הוא לא מעניין פשוט. נניח ואתה לא לוקח את זה אישית שהוא מתקרבן. אבל הוא לא מעניין, כי הוא מדבר רק על עצמו. אחרי, בוא נצמח רגע, בוא נראה עוד משהו. אתה יכול לדבר על עצמך, אבל עדיין לא אתה תהיה אישו. אתה תהיה כאילו דוגמה למשהו אחר. זאת אומרת שכל פעם שעכשיו מישהו עכשיו סביב עצמו, הוא לא יכול לראות מישהו אחר.
בוא ננסה אז רגע לתקוף את זה אפילו מאוד זווית, שעכשיו כאילו פתאום כאילו נסגרה לי איזה נקודה, דרך הסיפור של יונה. קצת למדתי אותו עכשיו, ומשהו...
תיזהר מהתנך, התנך זה מאוד...
מה?
טוב, אני לא אצר אותך. אומרים שחסידים גדולים לא לומדים תנך. זה לא נכון, לומדים תנך היטב. יש משהו בתנך שהוא מאוד בקריאה בלי חסידות, בלי פנימיות, קריאה מאוד נוקשה. מאוד רוח, אכזריות, פה, כאילו, מאוד קשה, בורא מאוד קשה, מאוד דינים יש שם.
כן.
מורכב לקרוא את התנ"ך ככה בלי...
בגלל זה מדברים, אתה מבין? בגלל זה עכשיו מדברים. אוקיי, מה זה יונה הנביא? אז הוא הרי ברח מהשליחות שלו. בעצם ברח מאחריות. בעצם, מה שזה אומר בפועל. הוא ברח מאחריות. הוא אמר, אלוהים ביקש ממנו, נתן לו שליחות, והוא ברח מזה. עכשיו, כתוב שלוש פעמים את המילה ירד. מהרגע שהוא ברח מהשליחות שלו, הוא ירד תרשישה, ירד לאונייה, ירד לירחיתי האונייה.
יפה.
ואז ירד למצולות. ואז אתה מבין שדיכאון הרי זה להיות במקום מאוד מאוד נמוך. נכון?
מידת האפר.
כן, אז מה גורם לך להיות במקום נמוך כשאתה בורח מאחריות? בגלל זה הוא ירד, שלוש פעמים הוא ירד למקום נמוך. ואז אולי באמת הדרך לצאת מזה, זה כאילו מתחבר למה שאמרת, היא להבין שלקחת אחריות, זה אומר לראות אנשים אחרים, כי זו אחריות שהוא ברח ממנה הרי. הוא היה צריך ללכת לשליחות בנינווה. הייתה לו שליחות שקשורה לאנשים אחרים.
אני חושב שאולי הייתי מסיר מפה את המילה אחריות, כי לא יודע, כשאני שומע, דיברת מקודם על ג'ורדן פיטרסון, אני לא אוהב את המילה אחריות. למה אני לא אוהב? כי משעממת אותי. כאילו, אתה רק אומר לי את המילה אחריות, אני כבר...
שליחות יותר טוב?
כן, אחריות זה כזה... או, כבד, אחי, כבד, שחרר...
אז
תן לי... אני אגיד לך...
תן לי מילה הפוכה, תן לי את ההפך של קורבנות.
אז המילה שמשתמשים בה, גם לא משמעות, היא חסידות, היא שליחות. למה שליחות?
רגע, ההפך מקורבנות זה שליחות?
ההפך מקורבנות, מזה שאתה עסוק בעצמך, כן, זה שליחות. שאתה יודע שהרגע הזה נברא במיוחד עבורך, לא אכלת אותה, הרי מה הרעיון שעומד ביסוד ההשגחה הפרטית? שלא יכול להיות שלא קיבלת מה שמגיע לך בכל רגע בחיים, לא יכול להיות שהרגע הזה לא הכי מדויק עבורך, והוא מתואם עם כל הרגעים של כל האנשים האחרים בעולם, וברגע הזה יש לך תפקיד, לא סתם אתה פה. מה התפקיד? הוא משתנה ממקום למקום, מרגע לרגע, אבל זה השליחות שלך, התפקיד. והתפקיד הוא לא קשור אליך, הוא קשור או שאתה מקבל בו באמת לומד כדי שתצמח, או שאתה מביא משהו. המשהו הזה שאתה
לאנשים
מביא...
אחרים.
לאנשים אחרים, לפעמים למדע, לכתיבה.
לאנשים אחרים.
לכל דבר.
הוא לא יכול להיות קשור אליך.
יכול להיות לבעל חיים. כן. כאילו, יצא דם מעצמך.
הוא בשבילך, לא יכול להיות שהוא בשבילך.
ברור את זה בשביל שאתה תגלה עכשיו פה משהו בתוך, תחייך, תיתן אוכל למישהו. הבעל שם טוב אומר את זה מאוד יפה. לפעמים אתה מסתובב במדבר. מדבר זה בעולם הגדול, סתם 20-30 שנה פתאום, כדי שתגיע למקום מסוים, ברגע מסוים, ובוא, תעשה את עבודת הבירורים. בוא, תגלה את האור הנכון. בוא, תעשה משהו. עכשיו, שאתה הולך בתודעה כזאת, שכל רגע שלי משמעותי, וכל רגע שלי יש לי בשליחות, וכל רגע אני משפיע. תודעת השפעה היא אחת התודעות הכי חשובות שיש. כל רגע נדרש אותי. שום דבר לא סתמי. אין משעמם. אין משעמם, כי מה זה משעמם? אני אומר, הרגע הזה לא נכון עבורי. לא מת... אני צריך להיות שם. פה חסר לי משהו. כשאתה הולך בתודעה הזאת של אין משעמם, וואו, תחשוב על ילד, איך הוא חי. נגמר על השבת לברזלים סתם לשתות וודקה. אתה בא לך לטרוף את העולם. בא לך לעשות יותר. למה? כי אתה אומר, בוא נה, ברור אותי לתקופת זמן קצובה, נתנו לי פה את כל הכוחות, כל הכלים, מחכים לי. כתוב גם בתניה, מחכים לך, עומדים, קדוש ברוך הוא עוזב את כל העולמות, העליונים ותחתונים, מחכה לך. מה איתך? מה עם עומרי? איפה הוא נע? עכשיו, כשאתה עוזב את זה, ואתה מחליט להתקרבן, לא, אני לא יכול, מה איתי, אני לא אצליח. אין לי... כאילו, פיס... אתה יודע, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה ללכת פה, נאמר את זה על בילם. הוא אמר, אני לא יכול כלל. טוב, לא יכול כלל, סבבה, נפלא. אחרי זה קוראים לו פעם שנייה, אז הוא אומר, טוב, אז אולי אני אבוא. אתה רוצה ללכת, תלך, בבקשה. אתה רוצה ליפול, תיפול. אף אחד לא יצר אותך. אתה רוצה להתמכר, תתמכר. אתה רוצה לבזבז את הזמן שלך, תתבזבז. אתה רוצה להיות עסוק בקורבנות, בבקשה, אף אחד לא יושיע אותך.
זה מה שאומר לקיין, לא? במילים אחרות.
מה, למה אתה?
אני שם חמרה עכשיו. אני לא כועס עליך. הוא לא הבין, למה נפלו פניך? מה אתה רוצה ממני? אתה זה שלא הקרבת מספיק. מה אתה רוצה ממני? אני שם חמרה. תסתכל על המראה, תבין שיש בך איזשהו פגם או חסך שגרם לך לא להקריב מספיק, פעם באה תלך ותקריב יותר, ואז אני אקבל. אם אתה תבסט.
האמת שזה אחד העקרונות הכי קשים ביהדות לקבלה, והכי משמעותיים. העיקרון שהכל תלוי בך. הכל בידיים שלך, הכל נמדד. החשבון הוא לא יומיומי. החשבון הוא, אם מותר להגיד, גם של גלגולים, של תקופות אחרות. זה חשבון רחב. אבל תמיד יש חשבון, הכל מדויק, חלק מהאמונה בהשגחה הפרטית זה שיש שופט ויש משפט ויש צדק, והכל מדויק והכל תלוי בך, אתה יכול לתקן כל דבר, זה המתנה הגדולה ביותר ביהדות, התשובה, אתה יכול לתקן אחורה, גם את העבר שלך, להיות בעל הבית על העבר שלך, לשלוט בו, לשנות אותו, ואתה יכול לתקן גם כל רגע נתון, והכל תלוי בך, ומחכים לך. שואלים למה כתוב במסכת אבות דין וחשבון, ואמור להיות קודם חשבון, ואחרי זה דין, אתה הולך למסעדה, קודם חשבון, בסוף מה אתה משלם? ולרבי נחמן יש תורה מאוד יפה שהוא מסביר, כי אומרים לקודם לאדם, אם אני אגיד לו רגע מה צריך לפסוק לך, אז הוא לא יסכים, כאילו אף אחד לא... אז אתה פתאום שומע, זה היסוד לתורת המראות, לרעיון המראות, אתה שומע את השכנים שלך. אתה אומר, אלה... ובאופן שבו אתה שופט אותם, אתה יוצר קריטריונים לשיפוט של עצמך.
זה קיים בך.
בדיוק.
זה קיים בך כנראה.
קיים בך, ואתה גם, אתה שופט עצמך ככה. אתה מכתיר את הקריטריונים שעל פי הם ישפטו אותך, שזה עוד רובד יותר עמוק. אתה נותן את הערך לכל נפילה שלך. אז אם אנחנו יוצאים מפה עם תובנה שקושרת עם הזוגיות, אחי, אתה משפיע פה בזוגיות, כל דבר, אתה יודע, הדבר הכי נורא זה שאתה, הזוגיות זה דבר צדדי. כאילו לרבי אומר, קורא לזה עגל זהב, שאנשים מביאים את הקריירה שלהם, את הפרנסה, את הדאגות, את העסקים, את העניינים, שמים אותו במרכז השולחן, אומרים, זה עגל הזהב, לא תשתחוו, אני בגלל שאני עובד, מגיע לי יותר. ובאמת, שמהו העיקר? מהו הזבח האמיתי? זה הבית, שם אתה צריך להקריב קורבן.
מי אומר את זה, שזה עגל הזהב?
רבי, רבי מלובביץ'. זה עגל הזהב, למה זה עגל הזהב? כי כאילו בחוץ, זה רק אתה, העיקר זה הבית.
זה בשביל הלייקים בחוץ.
בדיוק, זה חזק חוזקות, להביא, אבל העיקר שלך זה בבית. ולכן, אתה יודע, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, עד שלא תגיד, נכון, אולי היה לי קשה. קשה, אני לא יודע, אתה לא יכול לבש שפל רוח בפני כל אדם, אתה לא יכול לשפוט אף אחד, אתה לא יכול לבוא במקום מישהו אחר, לא יודע מה היו הקשיים שלו, אני לא רוצה להציב את עצמי בשום סיטואציה, אני לא יודע. אבל אני יודע שאם אני לא אומר לעצמי, אם התגרשתי שהיה פה כישלון, אני לא יודע אם אני אשתפר לפעם הבאה, כי מה אני אומר? נטיל את האחריות על מישהו אחר, זה בגללה. היא לא הייתה מספיק טובה. וכלל ראשון בתודעת שפע, האחריות היא עליך. אני המשפיע פה, זה שלי. אתה רוצה בית מאושר, תעשה בית מאושר. אתה רוצה בית שמח, תעשה שמח.
בעצם זה יקרה שוב.
או יקרה, או לא יזוז שום דבר, או יתקע, או לא יודע לשפוט, אבל ברגע שאתה לוקח את האחריות, אתה גם יכול להשפיע. אתה משנה, הכל שלך. עכשיו זה קשה, כי אף אחד לא בא לו שישימו לו מראה, שישימו אותו.
זה מה שקרה לקין, הוא פוצץ את המראה. כן. ורצח את האח שלו.
כן.
וזה מה שקורה בחוץ. כן. זה למה אנחנו בכזה מאבק בינינו. זה מלחמת אחים. מה היה? קין והבל הם אחים. מה היה? כל אחד, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו. אנחנו מסתכלים אחד, אנחנו כאילו לא מבינים שהפגם הוא בתוכנו. אנחנו חושבים שהפגם הוא בצד השני.
כן.
אז כאילו, זה מכת חושך.
אתה לא, אתה יכול לעמוד על העקרונות שלך, אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, האמת זה מושג מאוד קשה. אמת מארץ תצמח. אי אפשר לחיות עם אמת. כאילו, אם אתה הולך עם רק עם מידת האמת ומידת הדין, זה שובר הכל, זה שורף הכל. אי אפשר לקיים זוגיות עם מידת הדין, אני צודק, עם צדק. צדק כבר נורא. אתה לא יכול לקיים, איזה חבר אתה יכול להיות עם, אני צודק. טוב, אחי, תהיה צודק. תודה רבה, שלום. לא רוצה קשר איתך, אני רוצה משהו קליל, נעים, כן. מתפשר. זה מה שצריך יותר היום.
כן. אני חושב נגעת בזה קצת, אבל אני חושב שהסיבה של האחד חלקי שלוש, זה שאנחנו בתרבות שלנו מבלבלים כבר שנים בין התאהבות לאהבה.
מה ההבדל? אני לא יודע איך להבדיל ביניהם.
אני חושב שאתה קורא לזה אהבה ואירה. אני קורא לזה התאהבות ואהבה. כאילו בעצם העירה שלך היא האהבה שלי. התאהבות זה המשיכה הראשונית.
משיכה זה לא כוח של אהבה בנפש. משיכה זה הכוח שגורם לי לרצות לגלות את התענוג שלי. זה כוח שבא מעולם התענוג. תענוג הוא כוח יותר גבוה מאהבה על פי 10 הספירות. תענוג שלי במישהו או משהו אחר. אני יכול לגלות להימשך מאוד מאוד גם למישהו שנפטר, תמונות בעיתון, תמונות ומישהו שיזדקן ב-30 שנה ולהימשך אליו. תמונה מושכת. מושך אותי. משיכה, אני יכול לשחק איתה. להסתיר, לגלות. משיכה קשורה לגילוי והסתר, להיעלם, לגילוי כוחות. משיכה היא לא אהבה, כי אהבה היא כוח ההתפעלות, הכוח שאני רוצה לתת ולעשות חסד. משיכה אני רוצה, תענוג אני רוצה לקבל לעצמי. אני רוצה להיות פה ברגע, ומה אני מוציא ממך? לכן, למה אתה קורא לזה התאהבות?
אז אני חושב שזה הבלבול. הבלבול זה שאנחנו, ברגע שזה חולף, כי זה באמת הדופמין הזה שחולף אחרי חצי שנה, אחרי שנה, אחרי חודש, היום בדור שלנו זה כבר בדייט השלישי חולף, מרוב המבחר. בגלל שיש כל כך הרבה מבחר, ואנחנו כאילו בדור של אפליקציות, אז כבר בדייט השלישי, הדופמין הזה של הכיבוש, חולף, ואתה הולך ומחפש את זה במקום אחר. אז הבלבול הזה שאנחנו רואים התאהבות, שאם נגיד נקרא לזה התאהבות רגע, אנחנו רואים את זה כאהבה, אז ברגע שזה חולף, אנחנו כאילו מבחינתנו האהבה נגמרה, אבל בעצם היא רק התחילה. כי ברגע שזה חולף, עכשיו אתה סוף סוף מקבל את המקום לבחור בבן אדם שמולך. עד עכשיו לא בחרת בו.
ממש.
נכון?
ממש.
שזה בעצם, אני חושב, אהבה. ככה אני רואה את האהבה.
אני חושב שהמושג הכי מחובר לאהבה ובחירה, זה מושג הצמצום בספרות הקבלה והחסידות. מושג הצמצום זה אומר שאתה חייב לוותר, כדי להשיג כל הישג במציאות. לימוד, כסף.
זה הכל דבר בעצם, לא?
אתה חייב לוותר על דברים. כן. לסגור חלונות, כדי להתגבר על הפרעת קשב וריכוז. אתה חייב לסגור חלונות, אין לך דרך אחרת. אם לא תסגור חלונות, לא תוכל להתמקד במה שאתה עושה כרגע.
אז בעצם כשאתה אומר לסגור חלונות, אתה מתכוון לסגור אופציות אחרות?
לעורר, עכשיו אתה רוצה, אני מזכיר לך שוב את היותר ואת המתוקן.
כן.
אתה רוצה גם להימשך כל הזמן לאשתך. אתה רוצה אחרי 30 שנה שהיא תסעיר אותך, אפשר לדבר פה, לא יודע, שהיא תסעיר אותך ותרגש אותך. אתה שולט בכוח המשיכה. כוח המשיכה תלוי בהסתר וגילוי. יש מנגנונים מובנים בתוך היהדות של שבועיים ניתוק, תארת הבית. אתה אחרי שבועיים חוזר כמו כתוב חתם ביום חופתו. יש מנגנונים מובנים של כיסוי וגילוי. הרי אם תראה מישהו ערום לגמרי, זה לא מושך. לא משך משהו גלוי לגמרי, כאילו זה, כאילו, אתה יודע, אין בזה משהו שהוא כזה, כן, לא, מאומם, מרוחק קצת, צריך ללמוד לעשות את זה גם באופן יזום, בתוך הקשר,
כן.
כאילו ללמוד להסתיר לגלות, ללמוד לחסות קצת, להתרחק, להתקרב, זה חלק מהעניין, אבל צריך כאילו, הוספתי פה שתי נקודות, אחד שצריך להוסיף משיכה, לשמור עליה, לא יכול להיות שבשם הבחירה לא תהיה לי משיכה בתוך הזוגיות שלי, זה חייב להיות לי משיכה, אם אתה לא נמשך לאשתך, קרוע ונמשך, זה לא יעבוד.
אבל זה עליך לייצר את זה.
בדיוק, זה בשליטה שלך.
ואני
מה לא לראות? לא לראות פגמים, לא לראות זה, לא לראות דברים שלא נראים לך טוב, מה לא לראות? לסגור, לצמצם, מה לא לראות בחוץ, כדי שלא יעשה לך תור יותר מדי גדול.
כן.
תפתח את העיניים כל היום ככה בחוף הים, אחי, אין סיכוי.
ואני חושב שזה אחת המחלות של התרבות שלנו, שנגיד, בוא נדבר על גברים רגע, לגברים מאוד קשה לבסס מיניות שהיא לא על דופמין. מבין את הכוונה? מאוד קל לבסס מיניות שהמטרה שלה היא לצורך כיבוש. שזה כזה יותר, כאילו זה מאוד קל לגברים, אבל ברגע שכאילו כבר הדופמין חולף, וכבר כאילו קיבלת את האישור, בעצם אשתך אומרת לך, כל טוב, לא הולכת לשום מקום, בחרתי בך. אתה לא צריך לכבוש אותי יותר, כבר כבשת אותי. אז כאילו המנגנון של הדופמין מפסיק לעבוד, ושם הרבה גברים מתקשים בלבסס מיניות.
אני רק, אני מקווה שאני לא שובר, זה לא קשור לחברה המודרנית. קוראים לזה יצר. יצר היה קיים תמיד, לפני 500 שנה ו-1000 שנה ו-2000 שנה. יצר, כשאתה רואה משהו, עין רואה, לב חומד. לכל אדם יש את זה בעוצמה גדולה. יש אנשים שיותר בוער בהם מיצר, למה? כי הם יותר רואים. יש אנשים שפחות, אתה יודע, זה לא בהכרח. היום זה יותר נגיש דווקא, הכל בכל מקום, תמונות וזה וזה ועניינים.
כן.
זאת אומרת, היצר בוער בך, הוא תמיד ימשוך אותך ויפיל אותך. אם אתה לא יודע לשלוט ביצר ולא יודע שזה טוב, זה לא אמיתי. כאילו, זה לא מוביל אותך
לשלום. זה הנחש, לא?
כן, הוא מוביל אותך לכלום. מה יצא לך מזה בסוף? כמה אנשים פירקו את הזוגיות שלהם על כלום? פירקו את החיים שלהם על כלום? על רגע אחד של נשים דינה נכנס לכלא, על מה? כאילו, זה יצר שמושך אותך. היצר הזה מעורר בך הורמונים מסוימים. לא הורמונים זה הבעיה. שאתה נותן ליצר לשלוט בך, כדי לשלוט ביצר. בכל תחום, אדם שלא שולט ביצרים שלו, שאין לו את כאפיה, לא יכול להצליח בכלום. בבריאות, אתה חייב. בכושר, אתה חייב לשלוט ביצרים שלך. בא לי לישון כל היום. לא, קום תעשה משקול.
איך אתה שולט ביצר? דרך הקרבה?
וואו, עכשיו שאלה טובה. אז יש כמה רבדים של לשלוט ביצר. יש, הרובד הנמוך, זה רובד שנקרא את קפיה. שאתה כאילו נלחם בו כל הזמן. אני בא לי הכי הרבה, אבל אני...
נשמע כמו טוב עבור.
קשה. אתה יודע, זה כאילו, אני בא לי לאכול גלידות כל היום, אבל אני... אבל אני...
כאילו להדחיק את הרצון.
אתה כל היום נאבק.
כן, קשה.
אז אפשרי, צריך להתחיל, צריך ללמוד קצת לעשות את קפיה. אדם צריך ללמוד...
צריך ללמוד את זה.
צריך ללמוד רגע להסיר את העין שלך מלא, ולהיות מסוגל לא... צריך ללמוד, אחרת אין לך סיכוי, ללמוד מה אני רואה, מה אני לא רואה. ואיזה תשומת לב אני נותן למה שאני רואה, ואיזה תשומת לב שאני לא נותן. בכל תחום, בכל תחום, דרך אגב. אחרת כל דבר ישגע אותך, אתה כל היום תהיה באמרו בחדשות ובכל עניין. וההיבט השני, אני חושב שיותר חשוב, הרי, מה הכוח של היצר? מאיפה בא הכוח של היצר הגדול? לא, אני פרייר, שאני אסתכל על מישהי אחרת כשאני נשוי? למה, מה עושה לי שם? מה אתה, קראת לזה דופמין? דופמין זה מצד הגוף, זה רק משהו מעורר את זה. מה מעורר את זה? כוח התענוג בנפש. שיש לי איזה ראייה. עיקר התענוג מתגלה בראייה. אני רואה משהו, בום, תענוג, ישר לפנים, מושך אותי. שזה אנשים מתמכרים לפורנו, או לכל מה שלא יהיה. אני רואה משהו שאני מאוד רוצה, יש לי שם תענוג. תענוג זה הכוח הכי חזק שיש בנפש, הוא בא מהרובד הכי גבוה, מהכתר, לכן הוא כל כך עוצמתי, כי יורד עד למטה, שזה בני זוג מתחתנים. אתה יודע, כל שלושת רבעי מהפרסמות הם על כוח התענוג. תראה, עין רואה, לב חומד, אתה רוצה לשם. כל התמכרות היא מתענוג. אתה מתמכר לקפה בגלל תענוג. אין תענוג בקפה. אין תענוג בתמונה שראית באינטרנט, כי זה לא שלך, זה סתם, זה צילמו באלף מסכים ואלף פילטרים, איזה מישהו, זה לא באמת, זה לא אמיתי. כאילו יצרו לך כדי להורא בך את כוח התענוג בנפש. עכשיו המשימה הגדולה, לקחת את התענוג, שהוא שלי, אבל הלבישו אותו, בשפת החסיד הרכיבו אותו, על הקפה, על הסיגריה, על גרס, על סמים, על תמונות, על מה שאתה לא רוצה, והעוצמה הכי גדולה על היצר המיני, גם על יצר שלו, הלבישו אותו, ולהעתיק אותו, לשחרר אותו מהרכבה, ולהעתיק אותו למשהו אחר.
להעתיק אותו בעצם לאשתך.
לזוגיות שלך.
לזוגיות שלך.
לאשתך, לקשר, כמו שאתה יכול להעתיק אותו, להעתיק אותו לדרגה יותר גבוהה.
רגע, אתה אומר שזה בעצם הדרגה השנייה.
שזה העבודה יותר מורכבת, יותר משמעותית.
אוקיי.
זאת אומרת, יש למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל, יש, עזוב רגע את אשתך, יש תענוג הרבה יותר גבוה בלימוד, בתובנה שכלית, כשאתה שעתיים ישבת על טקסט, חומר, רעיון, התחבשת, קשה, הזעת, פתאום קפץ לך רעיון שלך, נקודה, תובנה מהלימוד, וואו, לימוד טקסטואלי, אין תחליף לזה, אין תחליף לזה, זה עוצמה אדירה. רק מה, זה דורש ממך שעתיים קשות. זה לא כמו אופ לגנוב איזה שחטה או משהו שאתה רוצה. עכשיו, זה תענוג שהוא הרכבת אותו על השכל. הוא מתגלה בצורה שיש לו נקרא כלי. תענוג הרחיב לך את הכלי. הוא שלך. הוא הרחיב לך את ה... הביא אותך למקום אחר. שיפר אותך, קידם אותך. לתענוג יש תפקיד. לגרום לך לרצות להיות נוכח. תענוג שהוא משיך שקר, מונע ממך את הנוכחות. כי הוא אומר לך, רגע, אז התמונה הבאה, רגע, אז האישון הבא, רגע, אז הדבר הבא, אז הסדרה הבאה, הוא אף פעם לא משאיר אותך כאן ועכשיו. תענוג אמיתי, כשיש לי תובנה, לא רוצה ללכת לשום מקום, סגור הכל, לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות, לא רוצה, רוצה להיות פה. תענוג עם בת הזוג. חדר צריך להיות ריק, אין בשום דבר.
אין טלוויזיה בחדר.
אין כלום, אחר כך תביא. כן. זה העיקר התענוג. כן. כשאתה מכניס, אתה אומר, אין לי תענוג פה, אני צריך אביזרים חיצוניים.
אבל ספר.
זה לא אומר שאי אפשר לזה, אני אומר, בזמן שאתם ביחד, אז תענוג הוא החיבור האולטימטיבי, שאין בו שום דבר אחר, ואין כניסה לשום דבר אחר, כי אתה לא צריך שום דבר אחר. זאת אומרת, אם אני מסכם רגע את הנקודה, כדי להתגבר על, כדי להיות מסוגל לצמצם, גם באוכל, אני צריך לקחת את תענוג מהאוכל הלא בריא, יותר נוח לדבר על זה מאשר על, ולהעביר אותו לאוכל הבריא. למה? כי אז באוכל הבריא, לא משנה איך תגדיר אוכל בריא כרגע,
סלט.
יש כאלה שיגידו שזה הכי לא בריא שיש. אתה לא
מכיר, סלט לא בריא?
אתה לא מכיר את הקטוגנים? נו. שהסלט זה מפריש...
קטוגנים לא אוכלים סלט?
לא, חס ושלום. מעט אולי, שהירקות הם מפרישים הכי הרבה רעלנים, ולכן כדאי להימנע מירקות. תזה קטוגנית. אם זה אמת, לא יודע, קשה להאמין בתחום התזונה להרבה דברים.
תשאיר לי את הסלט.
אל תיקח לי רק את הסלט, רק... תוריד את הפחממות, אבל סלט זה פחממות. טוב, לא פשוט, אני לא נכנס, אני לא שמע. זה מעניין לראות את השינויים, זה שיחה אחרת.
אוקיי, סלט
זה עוד. זה מעניין לראות את השינויים במנטורינג בתזונה. יש כאלה שאומרים שהיא לא בריאה.
מה בטוח בריא?
לאיזה דעה?
אוכל, כאילו שלך.
אין הסכמה.
שלך.
מה, אני בעיקר אוכל?
כן, לא, מה אוכל?
אני אוכל סלט, אבל מה אני אוכל בעיקר? טוב, גלה שאני למקום אחר, אני אוכל בעיקר חלבונים ושומנים. בשר וביצים.
הבנתי.
בשר, ביצים, גבינות. בעיקר. אבל זה, עזוב רגע עכשיו את הדיון, דיון שלם, מעניין.
כן. מעניין במידה. פחות התחום שלי.
כשיש איזה גיש, אתה חייב. כאילו, אתה רוצה לשמוע את עצמך בריא.
אני שומר, בלי סוכר, בלי לחם, דברים כאלה.
כן. אז הם מרחיבים את זה קצת.
המחקר של זה הוא פחות התחום שלי.
כן. גם המחקרים, על כל מחקר אתה יכול להביא שניים חלופיים שיצליחו לשמוט את הקרקע מהקודמים ולהציג, אתה תראה מלחמת גוג ומגוג בין שני חוקרים, אחד יגיד לך פירות ו...
את איינשטיין עכשיו שומטים את הקרקע שלו. את ה-space time. שזה כאילו התיאוריה הכי, אולי הכי בסיסית של הקיום שלנו, כבר יש, יש כבר טענות שזה, יש משהו יותר בסיסי מזה כבר.
יש בזה משהו חיובי בתנועה הפוסט-מודרנית שמחפשת, שמאבדת את האמון, שישולה.
בסוף הם הגיעו לאלוהים, לא תהיה להם ברירה.
אחד, אינך על מי לסמוך כבר. שתיים, דוחף אותך לחקור, ללמוד בעצמך, לבדוק. לא להקשיב לאף אחד, לא להיות עדר.
אפילו לא לאיינשטיין.
לא להיות עדר, לך תלמד. זה התחום שלכם, זה לא התחום שלך. סתם להיות קונספירטיבי לא יעזור לך. אבל להתחיל לברר את הבתזונה, תברר בעצמך, תבדוק מה טוב לך, מה עושה לך, תלמד, תעשה השוואות, תעשה מחקרים, תהיה יותר מעורב, תברור, זה נקרא עבודת הבירורים בתכלס. אז ככל שאתה יותר מבורר, איך הגענו לאוכל?
בוא נשים רגע את זה בצד, פתאום בא לי כאילו, בא לי לשאול אותך משהו אחר. למה אלוהים ברא את העולם?
יש 4-5 תשובות שמתכנסות לתשובה אחת בספרות היהודית. תשובה אחת שהוא רוצה להיטיב לנבריו. מה זאת אומרת להיטיב לנבריו? כשיש בי, אמרנו, מידת אהבה. מידת אהבה, כל הרגשות הם עבור הזולת. אם אין זולת, אני לא יכול לאהוב. זאת אומרת, הבורא לא יכול לגלות את מידת האהבה שלו אם אין זולת. זולת זה מישהו, מלאכים, שרפים, אופני הקודש, כולם הם כאילו אוטומטים של הבורא. הוא חייב לראות מישהו שיש לו תחושת ישות עצמאית, באמצעות שיש לו רגשות, מידות. ואז אני מרגיש שאף אחד לא ברא אותי, אני מרגיש עצמאי, ובזכות זה, רק אז אני זולת לבורא, לכן כתוב, אין מלך בלא עם, אני העם של הבורא, ורק ככה הוא יכול לגלות את המידות שלו. תשובה אחת.
אז רגע, זה בשבילו או בשבילנו?
אחת היא בשבילו.
בשבילו.
שתיים, גם בשבילנו, זה כאילו, אנחנו העם שלו. תשובה שנייה היא, כותב הארי בשער הדרם קדמון, רב חיים ויטל בשם הארי, שהוא רצה לגלות את מלוא כוחותיו. יש בפועל ויש בכוח. בכוח זו, אני יכול לברוא עולם. בפועל, בורא עולם. אז הוא רוצה לברוא את העולם. לברוא את הנקודה. התשובה הכי דומיננטית, שהיא קשורה לזוגיות, שנקשור אותה לכל השיחה, הכי משמעותית שיש, למה הבורא ברא את העולם? מה הנקודה המרכזית? כי הוא רצה יותר. הוא אומר, בזכות עומרי, בזכות הפודקאסט הזה, אני מקבל יותר מאשר בלעדיו. מה אני מקבל יותר? זו התשובה של ספרות החסידות, שעומרי ויחיל, עכשיו מדברים, מנכיחים את הבורא בעולם רחוק ממני, עולם שיש בו הכי רחוק, לברוא לו דירה התברך בתחתונים, הכי רחוק זה המקום שבו האגו והישות שלנו שולטים, והעמידות שולטות, והכעס שלי והחרדה והעצבות, אני בורא את העולם הזה, נותן לו כעס חרדה, אם הוא מצליח להתגבר לרגע אחד, הוא מנכיח אותי במקום הכי נמוך בעולם, שם אני לא יכול להגיע לבד, קבל יותר. ולכן זה עיקר עבודה הזוגית.
שזה גם בשבילו בעצם.
הורדת את אור הבורא למקום, עכשיו, כשאתה הולך לזה יותר עמוק, אין בשבילו בשבילי. כשאתה קולט שאתה חלק מהאינסופי והבלתי מוגבל, ויש לך את התנועה הזאת, והוא גם הסופי והמוגבל, אז אין הוא ואני. אני חלק מאור הבורא בעולם, אני מניפסטיישן, אני עדות לקיום הבורא בעולם.
אבל בעצם, כאילו, אם אני מרדד את זה בצורה שהיא פושעת כמעט, כן?
זרום, אני...
הוא כמעט נתן לעצמו מתנה, נכון? כי בלעדינו הוא לא היה יכול לחוות את עצמו. כי כשאתה אור אינסופי, אז כשאתה אינסופי אין עוד מלבדך בעצם, כי זה רק אתה כשאתה אינסוף. אז, אבל כשאתה רק אתה לא יכול לחוות, כי אין לך את היחסיות, שזה בעצם מערכת יחסים. אתה לא יכול לחוות את עצמי, אם נגיד אני תופס את עצמי כבן אדם מצחיק, אוקיי? אני מצחיק, ככה אני תופס את עצמי. אם לא יהיה מולי בן אדם, שאני אצחיק אותו, אני אף פעם לא יחווה איך זה מרגיש להיות מצחיק. אז אלוהים, אוקיי?
אני רוצה רגע להיזהר פה, כי אנחנו הולכים על, אפילו יותר מסוכן מלדבר על זוגיות. זה אחד הנושאים המרתקים, מי שזה מרתק, בספרות החסידות בתניה בטח, שמנסים להסביר איך זה יכול להיות שהבורא מצד אחד הוא לא בר שינוי והוספה, כי הוא הבורא המושלם. זאת אומרת, לא כל מעשה שלך, לא כל... כי אם אני אומר שמעשה שלי משנה באמת המציאות וקובע את גורלי ואני משפיע, מה זה אומר? שאני יוצר שינוי באלוקות.
כן.
שכשאני יוצר דברים, אז הוא חייב לשנות את התוכנית הבראשיתית, את הלאן שזה הולך, את ה... כאילו, אז יצרתי בו שינוי והוספה. אם אני השתפרתי, יצרתי בשינוי והוספה, ואי אפשר להגיד את זה על הבורא. מקווה שלא הלכתי עמוק מדי. אני אנסה רגע לרדד את זה למטה. התשובה, נלך לתשובה, התשובה של החסידות בעצם היא אומרת שיש שלושה רבדים בבורא. יש רובד אחד שנקרא כולה קמי כלא חשיבה, שזה הרובד הגבוה ביותר באלוקות, שבו אין שום דבר לפניו, העולמות לא תופסים מקום. זה כאילו כמו נר, שאתה מדליק נר בשמש. תדליק עכשיו נר בשמש, אין לו משמעות. שואלים בגמרא, שרגע בתיארה, מה היה ענה? אני, מה עוזר נר בשמש? אין לו כלום. יש דרגה יותר נמוכה, שנקראת סובב כל עלמין, שבו כל העולמות שווים, משם באה יותר, דרך אגב, אנחנו קושרים דברים, שזה כאילו, הכל שווה בעיני הבורא, מה אכפת לו אם אתה יכול לקשר או לא, מה אכפת לו אם אתה נניח תפילין או לא, מה אכפת לו אם אתה יהודי או גוי, אין לו שום הבדלה בסובב כל עלמין. ויש דרגה שבו הוא מעורב באמת, והוא בורא, דרגה שנקראת ממלא כל עלמין, ששם אתה צודק. שם באמת יש מערכת יחסים של אוהב אהוב, יש מערכת שום, הוא מצמצם את עצמו, השלמות שלו, ילדי זה שהוא מצמצם את עצמו ומגביל את עצמו להיות אחד איתך, בקשר עם מי, אני איתך, בכל אשר תלך. ירדו למצרים, שכינה עמהם, כאילו זה, עשינו פרק דוסי קצת, אה?
וואלה, יש לי פה פרקים יותר דוסים.
באמת?
כן. השאלה למה אתה מתכוון שאתה אומר דוס, סי. אתה מבין? זה כאילו, כי זה לא, בגלל הרפרנסים?
אולי, לא יודע.
לא, רפרנסים אתה מביא, כאילו זה משהו שהוא...
אחד הדברים שאני הכי חשובים לי זה להיות, בגלל ש, אתה יודע, סיימתי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, וקראתי בלי, בפילוסופיה, פסיכולוגיה, כאילו חלק מהעבודה היומית שלי, משהו שאני מאוד אוהב, וכדי לשמור על עצמך מאוד, וכדי להיות, לדעת שאתה לא...
מביא דבר בשם אומרו.
בספרים מאוד חשוב לי המקורות, אבל בדיבור פחות, אבל מאוד חשוב לי שאני לדעת שאני יושב על... כאילו, לא ממציא, לא, כן. לא מביא מעצמי, לא... כן. כאילו, כל דבר שלו קריאה שלך, יכול להיות שאתה טועה בקריאה, יכול להיות שאתה משייט במים עמוקים, יכול להיות שאתה טועה, ממציא, לא ירדת בטוח.
איך אתה עם שלמה המלך?
איך אני עם שלמה המלך?
יש לך רעיונות עליו?
בוא ננסה, כן.
אני אגיד לך
למה. מה, זה החכם באדם.
אני נתקלתי בתופעה...
משלי, קהלת, קהלת זה לקקת אצבעות,
משלי. אני נתקל בתופעה... בתקופה האחרונה אני מדבר עליו הרבה, ויש עליו איזה מין, הוא פרה קדושה.
למה? אלף נשים ועדיין אינה אשמה.
כן. מה זה הסיפור הזה?
תראה, אני...
כמות, שוב, אני כאילו לא נעים לי כבר, אבל כמות החטאים, כמות המצוות שהוא הפר של משה, באופן ישיר, של משה אמר מה לא, והוא עשה כן, הלך אחרי אלוהים אחרים, כאילו...
מאיפה הבאת הלך אחרי
אלוהים? מלאכים, מה?
לא, רגע, אז אני אגיד לך ככה, לקרוא תנ"ך ככה זה, ולכן אמרתי שלקרוא תנ"ך ככה זה בעייתי, אתה חייב לקרוא את זה עם פירושים, יש שדרה של דברים, למה גם אנחנו מחכים למלכות בית דוד, ולא מלכות בית שלמה, מלכות בית דוד שהיא בעצם, ושלמה בנה את בית המקדש, ושלמה, אבל...
מה הסיפורים עם שלמה? מה הסיפורים?
אני... בנה את בית המקדש.
לא, אבל כאילו, מה...
אני מאוד ניזר. כאילו, אני לא בדרגה, אני לא במקום. אחד הדברים הכי חשובים מבחינתי, זה יראת שמיים. יראת שמיים אומרת שאתה לומד, אתה מביא את הטקסטים, אתה יכול להיכנס לכל מקום, אבל יש לך מסגרת של לימוד ושאלות. יש לך מסגרת של איך שאתה רואה את הדברים.
אתה מסכים איתי שיש בו משהו ייחודי, במובן הזה?
ייחודי בכל אדם, בכל מנהיג אומה יש. יש לו תרומה אדירה לאומה. אתה קורא את קהלת, ואתה קורא את משלי, ו... אין חוכמה כזאת, אין עבודת השם כזאת. אתה יודע, כתוב על רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה למשל, שהוא היה עשיר גדול, שהיה כאילו בקנה מידה שהיו צומחים אצלו כל מיני תבועות ופירות, לא בעונה שלהם, עד כדי כך הוא היה עשיר. ועדיין כתוב עליו שבסוף, בערוב ימיו, לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא אמר, אני נשבע שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו בקצה הזרת שלי, לא נהנתי משום דבר. אומרת, לא באתי לפה לעולם, אתה צריך לתפוס רשבי ובנו, אומר, אם אין בני העלייה כמון, כאילו, אם היו רק שניים, אנחנו הכי בני העלייה שיש, לא תמצא יותר צדיקים ויותר גבוהים מזה, לא תמצא, זה לא הלשון המקורית, אבל לא תמצא משהו יותר ממני ומבני אלעזר. אם אתה קורא את זה קריאה סתמית, אתה יכול לתפוס פה כן, עכשיו התנסות ולא להבין, אתה חייב לקרוא עם יראת שמיים, שזה בעצם ביטול לעניין, להבין את הנקודו, לשייד קצת בזוהר, להבין את העירה, את הביטול, את מה שהוא נסה להגיד. זאת אומרת, אתה לא יכול לקרוא את שלמה ככה ולהאשים אותו כמו את דוד המלך, שהוא... אני נזהר לפחות. כן. אני לא מהיר לאחרים, זה לא העניין אני שלי. אני לא הולך זה... עם שוט של כשרות, אני נזהר בעצמי לשמור מאוד מאוד...
אני מרגיש את זה, שתדע, אני מרגיש את זה מאוד מאנשים ספציפית כלפי שלמה. כאילו, כלפי משה, וואלה, אנשים חופשי, כאילו, אומרים מה הם מרגישים. משהו עם שלמה, יש איזה תחושה שנראה לי, יש בו משהו תעלומתי, שאנחנו לא מצליחים לפצח, אז אנחנו כאילו מעדיפים כזה, כאילו, להיזהר.
אתה רואה כמה חוכמה בכל משפט שאתה קורא בקהלת. כל כאילו, כל משפט זה טיק-טוק. טיק-טוק משנה חיים. כל רעיון זה ממש מביא לך משהו מכיוון אחר. אז אני חושב שזה... צריך לבוא ליהדות, כאילו, עם תנועה של ביטול. כאילו, מה זה תנועה של ביטול? יש פה נקודת אמת, לא תמיד אני רואה אותה עד הסוף. לא תמיד אני יודע, לא תמיד הצלחתי לפתור את כל העניינים, אבל בוא נראה רגע מה גדולי ישראל אומרים. מה אומר רמב״ם, מה אומר רבי מלובביץ', מה אומר רשי, מה אומר... כמו שאתה משייט שם בעולמות, עם גדולים אחרים, הרב סולובייצ'יק, מה... אתה משייט שם, אתה פתאום... קולה תמונה אמיתית הרבה יותר. כאילו, הרמב״ם לא היה פרייר. אתה קורא, אתה לא היה פרייר. אתה דרכו, אתה יכול ללמוד...
כנראה שהוא הבין משהו.
אתה רואה את העוצמה, זה טרום עידן ה-AI, זה כאילו, אם ה-AI לא היו מוצאים כאלה דברים, כאלה סיכומים לעולם היהודי.
ממש.
עמרי, מה שלומך?
וואלה, טוב. טוב. אני אף, כאילו, פעם, בדיוק אתמול מישהו שאל אותי איך הפודקאסט. אמרתי לו, נהנה. אבל עכשיו, בהתחלה זה היה לי קשה.
מה קשה?
הרגשתי, נגיד, ב-50 פרקים הראשונים, שלא הייתי נוכח בשיחה. היה לי כל מיני, כאילו, זה מצלם, עובדים, מה שאנחנו קוראים עכשיו, מעניין מישהו בכלל, מישהו הקשיב לזה, מישהו... לא הייתי נוכח. אבל לאחרונה...
אתה דקרת את הנקודה שבכל דבר שאדם עושה, הוא צריך לחתור למה המהות. קצת אריסטוטלי כזה. מה הנקודה פה? מה העניין? מה... איפה החמה? איפה הכסף? כן. איפה הדבר המרכזי שעכשיו אני צריך להביא לעולם? איפה... זה נכון גם לגבי רגשות לא רצויים. מה שימנע רגשות לא רצויים, שאתה שואל לעצמך, מה המטרה שלי? כשיש לך מטרה, רגש הלא רצוי, רגשות שהם משתלטים עליך, רגשות מוכר, הם לא רוצים סדר בהירות במטרה שלך. הם רוצים בלבלות. אני לא יודע, תגיד לי, אז מה אתה רוצה בית טוב? לא יודע, אתה כאילו... עכשיו אני כועס, אחי, אתה כועס. שכחת את המטרה שלך בחיים. מה המטרה שלך ברגע הזה? מה אתה רוצה להשיג? וכשיש לך את המטרה, פתאום הכל מתבהר, ואתה מתמקד, ואתה חווה תענוג, כי אתה מתחבר. מה המטרה של פודקאסט? אמרנו את זה קודם. להתעניין בבן אדם אחר. מה מעניין בו? מה מעניין במה שהוא מדבר עליו? ואם אנשים לא מעניינים אותי, אני לא יכול להיות מערך של פודקאסט.
אתה לא יכול.
לא יכול, אז אחי, זה המוצר, אחי, זה המוצר.
אני, ב-50, ב-40...
אנשים לא עניינו אותך, עניינו אותך הצלחה.
אף אחד לא עניין אותי, כן.
רצית להיות ג'ו רוגן או זה.
כן, אף אחד לא עניין אותי, רק אני דיברתי. אבל לאט לאט התחלתי להבין, רגע, כאילו, יש מולך בן אדם. וזה תהליך שעברתי, תאמין? אבל זה גם תהליך שאתה לא יכול לעבור בלי לעבור אותו. לפתח סקרנות לבן אדם שיושב מולך.
מה מעניין בו?
כן, כאילו, יש מולך בן אדם שאתה הזמנת אותו, כנראה שיש לו משהו להגיד.
ואתה רוצה כאילו לצמוח על גביו.
כן,
בדיוק. כי הוא יותר פורש, יותר עקבים, פחות עקבים.
כן.
אבל אתה לא באמת...
ואז זה לא כיף.
זה לא רק שלא כיף, גם אין מוצר. הציבור מקשיב, קולט. האנשים מאזינים קולטים שיש פה משהו שהוא לא... אתה יודע, אמרתי ג'ו רוגן, אז אתה חוטף... אתה רואה שהוא באמת כאילו בא לו לשמוע. הוא לא... בא לו באמת לקבל.
הוא המודל.
לא יודע, כל אחד צריך להיות באותנטיות שלו, במה שהוא מביא.
לא, אני מכוון, הוא המודל דווקא בקטע הזה של הסקרנות. של הסקרנות. כן, בפודקאסטים, ברור.
כן.
בפודקאסטים.
כן.
הוא בא ומסתקרן.
כן, כן, כן. הוא שם את עצמו בצד ורוצה, בוא נשמע אותך, למה אתה כזה, מה אתה עושה?
הוא גם הוציא את עצמו חצי כזה, שאלות כאלה, של שאלות בורות כאלה, של... מוציא את עצמו לפעמים חצי טיפש גם.
כן.
רק בשביל...
לא עקבתי מספיק כדי...
כן.
אבל אני חושב שאם אתה לא מתעניין באנשים, אז זה לא העבודה שלך, פודקאסטים.
כן.
ואני חושב שגם אם מאזינים, הרי מאזין לא מקשיב סתם לפודקאסט, או קורא ביוגרפיה, או קורא ספר, הוא שואל את עצמו דבר ראשון, מה יצא לי מזה? למה שאני אשרוף עכשיו? חצי שעה, 20 דקות, שעה או שעה? זה לא משנה כמה זמן.
כן.
למה שאני אשרוף את הזמן? אם לא יצא לי... גם זה דקה, אני לא אשרוף דקה על משהו שלא יוצא לי מזה תועלת. אז יש תועלת בידורית. או יש תועלת של מישהו מפורסם, שאני רוצה לדעת מה הלך הרוח שלו, ואיך הוא הגיע, לאן שהוא הגיע, ואיך הוא חושב. ויש תועלת מעשית. איזה צוט וכלים אתה נותן לי. אבל אני רוצה איזה תועלת מסוים. ויש תועלת של עכשיו אני פתאום מישהו פתח לי את העיניים. העיר לי. ענה לי איזה שאלות קשות. הכניס לי תוכן בחיים. זאת אומרת, אני לא... החלופה לפודקאסט היא לשבת באוטו וסתם לרוץ עם מחשבות, מה איתי, מה אני, מה אשתי אמרה לי, נפגעתי וכולי. אז אני... יותר קל לי לבחור בחלופה מאשר להקשיב לפודקאסט. וכשפודקאסט יעבוד, אתה חייב לפגוע בול בזה שאתה עכשיו מתעניין בו. כשזה משהו, גם בהרצאה, תביא את זה מכיוון אחר, כשאתה עולה להרצות, יכול להיות שעשית אותה הרצאה, כבר יכול להיות שעשית אותה 30 פעם. אם אתה חי אותה כל פעם מחדש, הקהל איתך. אני יכול להגיד את אותם דברים, לעלות להרצאה, ואני לא מחובר עכשיו. למה? כי אני מוטרד, כי לא יודע מה, כי אני לא שם. אבל אותו דבר, אתה לא זה. המצלמה צלם לא זה את ההבדל. משהו באנרגיות שלי, אתה רואה את הקהל לא איתי.
כן.
וכשאתה רואה שאני שם, הקהל איתי עד הסוף, כאילו, כי אני מונח, משהו פנימי מחבר אותנו יחד.
כן.
אז...
דיבורים, דיבורים.
אז רגע, אז למה בחרת אבל פודקאסט?
פשוט, לא יודע.
דרך להביע, דרך לגלות.
בהתחלה זה היה כזה, אתה יודע, בלי מחשב, הפודקאסט, יאללה. ולאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. התחלתי ליהנות מזה. עכשיו אני נהנה מזה. אתה מבין, אתה בא, יושב, מזמין אנשים, לומד מאנשים. עכשיו אני נהנה מזה. אבל בהתחלה זה היה קשה.
לגמרי. רגע, איזה מספר פודקאסט זה?
זה הולך להיות נגיד 115. כזה.
תחילת הדרך.
כן.
מעניין.
אז מה אתה אומר?
אני חושב שאפשר לסגור, סגרנו.
נראה לי יש לנו.
תפסנו, כן? תפסנו את הנקודה, יופי, הצלחנו. אז אני חושב שהכותרת שלנו היא אהבה. כן. אהבה גדולה, כן. איך לעורר אהבה אמיתית, כנה. טוב, יופי, נהניתי מאוד. תודה רבה.
אני גם, נעשה את זה שוב.
נכון, בעזרת השם.
יאללה.
יופי,
שוב. כי סטינו פה לכל מיני נושאים, שכל נושא הוא נושא.
אבל בסוף סגרנו את הכל, שהכל זה חלק מהעבודה עצמית, והעבודה עצמית שלך זה לצאת מעצמך. כן. אתה תופס את הנקודה, הנקודה היא מורכבת מהמון המון חלקים של הפאזל, והמון המון כיוונים. ברגע שאתה תופס אותה, היא פשוטה. כאילו, היא פשוטה. אתה זז רגע מהמרכז, בום, נפטר לך בעיות הרגשיות, ראית את אשתך, נהנית מהבודקאסט, תרווחת כסף, הקהל רוצה לשמוע אותך. לא, חטפת כאפה. עוד כאפה, עוד כאפה, עוד כאפה, חיים. חיים של, עד שתבין, חיים של קשה, 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 קשה.
עד שתבין.
כן, הבחרת, אתה רוצה בדרך הקלה או בדרך הקשה?
כן.
אתה רוצה שם שנזכה בדרך הקלה, דרך של התבוננות. תודה רבה.
יאללה, סגור, תודה רבה.
יישר כוח, איזה כיף.
יאללה, באהבה.